מליאה 6-23, 22 ליוני
אני באמת, אני תעשה את זה, אנחנו באים מפורד מן הלכת. ידעת את זה?
צדק כמה שנים כבר לא? אני פרשתי ב-1995.
שומעת?
לא.
תן בב לרואה חשבון מפורסם, אמרתי. הוא אמר שהוא פרש ב-95.
ב-95 פרשת?
יש פה במליאה כאלה שנולדו ב-95. אתה שומע, הייתה איזה מנהלת ממשרד הביטחון, לא משנה לזה. היא אמרה לי שהיא מרמת הכובש, אז היא אמרה, זה ליד בית ברל.
שמה?
ליד בית ברל.
כן.
אז אמרתי לו, אני למדתי בבית ברל. היא אמרתי, כן, מה, ומתי? אמרתי לו, נראה לי לפני שנולדת. היא אמרה, מה, לא יכול להיות, פעלה, יצא לפני שנולדה.
באמת נכון. כן? זה היה אזור מאוד מבוקש באותה עת.
מה?
כן. כל השכונה שם הרבתי היה מאוד מבוקש.
שלום.
אהלן.
הטלפון שלך, דני. שלום. מיק מיק. אורן, בוא תשב לי עדי היום. למה? אנחנו
חייבים. מה? אני אפריע לה.
אני בפעם הראשונה שהבאנו את הדוחות כספיים, כולם שאלו שאלות, מה עם הזה, תזרים מזומנים, שינויים בעוד, מעבר מסעיף אחד, זה.
עכשיו עניין
לזה. מלא דוחות כספיים, יש מיזוג של פעילות.
תחליף איזה לוגו, צבע, תחליף לוגו של משהו, נעשה, שיהיה מלאריך.
בפעם הראשונה שאלתם שאלות. הלאה, הנה, בבקשה. המנכ״ל בכבודו ובעצמו, שעשיג את דוחות הכספיים. אתם לא באים בכלל למליאות. תקשיבו, אני...
אה,
אני כבר רוב אחר, אני בסוף ישיר את זה, יהיה לו שאלה, זה לא שאלה. חברים, ערב טוב, אנחנו מתחילים, למרות שאין לנו כבר, אנחנו מתחילים. אני אפתח, לא. לא, הדוחות הכספיים זה לא החלטות, זה הצגה. אנחנו...
רבותיי!
ברשותכם.
מה קורה? התחלנו.
הגיעו לפה נהלים, רואי חשבון, להציג את הדוחות הכספיים של התאגידים. אז בבקשה, תהיה בחינה בסוף. תהיה בחינה.
אמריקאי?
עוד מנהלים, יש לנו יותר מנהלים מאשר חברי מנהלים. אנחנו, אני הבטחתי לבר לב ולקולחי שנתחיל איתם, נכון? זה מה שהבטחתי, אז יאללה, בוא נקיים את ההבטחה, נתחיל עם בר לב, בבקשה.
טוב, אז נתחיל בזה שאנחנו מדברים פה על דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022. אפשר להגיד שאני מקווה שאני מניח שראיתם, עברתם עליהם. בגדול, הדוחות משווים את 22 ל-21.
כולם מכירים עכשיו את
אבנר? זה פעם שנייה כבר.
אני מכירה פה מישהו אחד לפחות שלא יודע מי אתה. רציתי שתציג את עצמך בשתי מילים.
זה לבס, יצא לי מגרד הנחה שכן, כי לא היו... שוליה. זה, אבנר סבן, מנכ"ל קופת תעשיות בר לב. זה כבר יצא לי להיות פה, להציג את 21, למרות שלא הייתי חתום על זה, אבל 21, עכשיו 22, אז הדוחות השנתיים של 2022.
גם תגיד בתור ספתח שאנחנו בבר לב שותפים ב-25%, אנחנו שותפים בערך ב-50% מהשטח מבחינת תחום השיפוט שלנו, עם מטה אשר על ה-50% השניים. עכשיו הולכים להרחיב את זה לתחום שיפוט גם של מג'דל כרום, אבל אנחנו הפארק עצמו ובארנונה של הפארק אנחנו שותפים ב-25% כי נכנסים שם גם קרניאל וגם שלושה יישובים שמאשכול בית הקרם, דיר אל אסד, מג'ל כרום ובאן של יישובים סמוכים אחד לשני שהם נכנסו בתור אחד הם נכנסו עם 25% אנחנו עם ה-35 יישובים שלנו 25% מתי אשר עם ה-35 יישובים בערך שלהם לא תתפסו אותי במילה גם 25% וכרמיאל
ב-25%. למה זה ככה? למה אנחנו
25% מהשטח? זה ככה היה מלכתחילה כשהקימו את כרמיאל היו בזה, ואנחנו אחר כך עם הזמן נכנסנו והיו ועדות והיו דיבורים וככה זה. בינתיים ה-25% שלנו, כל שנה קיבלנו יותר מקודם. גם כשירדנו מ-33 ל-25 עדיין היינו בעלייה מבחינת הזה, זה פארק מוצלח, כביש 6 מגיע לשם רכבת, אנחנו לא...
אז העניין שאתה אומר, כמו שדני אמר, העניין שבסגר זה חצי מתחום השיפוט ורבע מהכנסות. אז אין, כמו שאמרתי, השוואה ל-21, אין דברים דרמטיים, הקצב התפתחות הוא קו ישר ובסדר, מבטא המשכיות. אותו דבר גם לגבי דוח רווח והפסד, אנחנו בכל שנה גומרים מאוזנים. הארנונה לא נגזרת מהרווח והפסד של הפארק, אלא נגזרת מהתקבולים שהם אחר כך מחולקים. רווח והפסד זה הפעולות של הכנסות, הוצאות תפעוליות והנהלה וכלליות. אז אני לא יודע אם יש למישהו שאלות. לי אין משהו דרמטי לספר או לתאר, אז אם יש
לכם משהו... תגיד כמה החלק שלנו בארנונה, כי זה לא מופיע בתוכנית הכספית, אם כבר דיברנו.
החלק בארנונה, כמו שדני אמר, טוב, זה לא מופיע פה בגלל זה. פה אם אתם יכולים לראות שיש אחד הפקדונות מיועד לתשלום ארנונה ברשויות, רואים את זה 301, זה לא הסכום, יש... אנחנו מנהלים פקדונות על שבעה או שמונה סעיפים. הסעיף המרכזי זה התשלום של ארנונה, בעצם אנחנו מקבלים את הארנונה מהעסקים ומחלקים את זה, כאילו אוגרים את זה במשך 3 חודשים ומחלקים את זה אחר כך לארבעת השותפות. כשהחלק של מזג ומטה אשר הוא גם כולל בתוכו את ההוצאות של הגבייה, רק מזג ומטה אשר מקבלים את המרכיב הזה. אנחנו מדברים בסביבות 21 מיליון שקל ב-2022, שזה קצת יותר משנה קודמת. אני מקווה מאוד שעוד לפני, זה מבטא 5.5 מיליון לשנה, ואני חושב שזה לפני הוצאות. הוצאות במקרה הזה, הוצאות קביעה, זו תוספת של כספים שמועברים לשתי הרשויות השותפות, שהם יש להם תחום שיפוט. לפי הערכה שלנו, אנחנו בשנה הקרובה ייכנסו אלינו עוד כמה מפעלים שעכשיו הם בשלבי בנייה, ואז אני אם אני זוכר נכון, אנחנו מדברים על 22-23, וזה לפני מתחם 5, שעוד ייכנסו אליו 130 בנייה, פיתוח של 130 דונם, שבמקרה הזה רובם של, הם בשטח שיפוט של מטה אשר, ושלושה מגרשים זה מסגר, אבל כמו שדני אמר, זה לא משנה, זה מתחלק באופן שווה בין השותפות. יש עוד שאלות?
התוכנית אני רק רוצה להגיד, מבחינת הקונספט של הפיתוח העסקי שלנו, התוחלת של הצמיחה שם זה בעיקר קריית ההייטק, אבל יש שם גם תעשיות משמעותיות, גדולות, ידיעות אחרונות, שטראוס, רציניים שם, זה בוא נגיד, זה באמת פי 4 מתרדיון, נגיד, גם בפוטנציאל, גם בגודל, גם בתוכניות. ואנחנו מקווים שהעסק הזה ימשיך לצמוח, כי הפוטנציאל שם הוא בערך פי 4 מה שעכשיו.
מה הכוונה הפוטנציאל? מגרשים שלא שווקו?
לא, גם מטרים שלא נבנו, גם מגרשים שמוכנים לשיווק שלא שווקו אין. יש הפוך, יש תור ממתינים. וכאלה, אבל אנחנו עוברים תהליך תכנוני שהולך להסיף מאות דונמים. וגם יש מגרשים ששווקו שלא נבנו מלוא המטרים, כמו בתר הגיון, כמו בכל מקום. בעיקר הייטק. הייטק זה נבנה הרבע. זה לבד יותר מ-20 מיליון שקל בסוף.
זה כמו הסיפור שלנו שבנו, שיש קומות.
כן, לא משנה. הייטק דווקא מלכתחילה בונה קומות. התעשיות הם לא אוהבים לבנות קומות, אבל דווקא הם כן בונים קומות. לא משנה, הם ברבע. והתעשיות ברובם בסביבות חצי. והפוטנציאל של הייטק זאת המכפלות, אבל לא משנה, זה, יש פוטנציאל, כן.
על איזה קבועי זמן אנחנו מדברים בתהליך התכנוני?
איך?
על איזה קבועי זמן אנחנו מדברים בתהליך התכנוני?
התוספת של המאות דונמים ייקח בין עוד 3 ל-10 שנים. בסדר, 3 שנים זה במקרה טוב, יש שם עניינים, אדמות פרטיות, ערכי טבע, עתיקות, כל מה שרוצים.
אני אשמח בפעם הבאה לעשות,
כן.
שתרצו, לצג את אל ברלב ספציפית שהיא...
לא, העסק שם מתאזן, כמו שנאמר פה, יש לנו פה תוספת דלתא קטנה לנו ולמטה אשר, בגלל שכביכול אם זה היה שלנו והיינו גובים, היה עולה לנו הגבייה, לא משנה, ויחסית לשותפים האחרים. ואנחנו גם, מעבר לכל, זה פיתוח עסקי אזורי חשוב. פיתוח עסקי אזורי חשוב. גם לתושבים שלנו, לכל תושבי האזור.
זה גם קשור בהרחבת מסלול הכבישים, לא?
כן, יש לנו עכשיו מאבק לכביש, זאת אומרת, זה שכביש 6 יגיע לשם, יגיע. כן, הרכבת כבר שם. אבל, הלאה. אבל אנחנו מעניין אותנו במיקרו, מעניין אותנו כביש הגישה הדרומי, שאמור להגיע מצומת יבור בערך, ולא מצומת החיות. אמור להיות שם כביש, הוא הכביש החשוב לנו, גם תפעולית, אגב, גם למפעלים שם הוא מאוד חשוב, וגם לנו הוא חשוב. והוא כרגע לא מתוקצב. אז אותו אנחנו ביחד מנסים לקדם כולנו. שאלות לבר לב, נשחרר את בר לב. מי הבא? סמי.
תודה לך.
תודה
מכיוון שזה בא לממן את הרכוש, אז הוא מופחת בקצב מקביל לפחת. ולכן קצב נכנס לפה, ואחר כך הוא עובר כל שנה לתוצאתי. אז כנגד ה-110 מיליון, יש לנו פה קרוב ל-131 מיליון, פלוס קרנות שיקום שכל שנה מפרישים כ-8 מיליון. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך...
הכל חדש.
הכל חדש, זאת אומרת, בסך הכל... יש יותר כסף להתקבל, זאת אומרת, יש כסף כלפי העתיד, נקרא לזה ככה. גם כלפי, אם נסתכל על הרכוש השוטף מול ההתחייבויות השוטפות, המצב הוא מצוין. זה מצד אחד. מצד שני, צריך לקחת בחשבון, בחברה כזאת, באיזשהו שלב העסק, הצינורות וכולו יתיישנו, ויהיה צורך להחליט. כלומר, צריך לשמור רזרבה בחברה מסוג כזה לעתיד, והרזרבה הזאת היא כמובן צריך לתבור אותה כדי שבבוא היום יהיה מספיק כסף כדי להחליף ולשקם את כל התשתיות, אבל נכון להיום המצב הוא בסדר גמור. מה שאפשר גם, כמדיניות גם, לא לקחת הלוואות אלא להחזיר את הלוואות הקיימות, נשאר כמיליון וחצי שבסוף 24 למעשה הלוואות הסתיימו, כי בעיקר, החלטה טובה מאוד, בעיקר בשנה האחרונה, שהריבית היא גבוהה.
אני רגע אגיד את זה במילים אחרות, זאת אומרת, שלא של מאזן. אנחנו הקמנו את התאגיד הזה כי היה סיכון יש לנו פה 300 קילומטר קווי מאסף שעוברים דרך אדמות פרטיות ובשטחים טופוגרפיים קשים, וחלק מהשטחים גם אסור לחצוב בגלל שמורות טבע או בגלל עתיקות ובגלל כל מיני דברים. העסק, אנחנו פחדנו שאנחנו ניכנס להתחייבויות פה של מאות מיליוני שקלים, ושזה הקמנו את התאגיד. התאגיד עבד בצורה מקצועית ובצורה מהירה, וגם המדינה עזרה לנו פה גם עם מענקים, בעיקר ליישובים הבדואים, וגם עם הלוואות נוחות. אנחנו הגענו פה להיקף הלוואות בשיא, לדעתי, של 40-50 מיליון שקל, לא יודע, ואל מול העבודות שאנחנו מבצעים, מעולם לא עיכבנו פיתוח של יישוב, ובניגוד לכמעט כל המועצות בארץ, אגב, האזוריות, שיש להם תמיד איזושהי בעיה עם הפתרון של הביוב שמעכב, כן? אנחנו מעולם לא עיכבנו פה התפתחות של יישוב, ואנחנו גם הגענו לביוב כמעט עד אחרון הפזורות הבדואיות, ובוודאי עד אחרון הבתים באחרון היישובים. ובסופו של דבר, עם המשך של הניהול ושל ההיטלים ושל הצמיחה של המועצה, אנחנו עכשיו בלי חובות, במערכת שיש לה מספיק מקורות בשביל לחדש את עצמה, בוא נגיד ל-20 שנים הקרובות. בסדר, זה בפשטות מה שהוא אמר, 130 מיליון לעומת ה-110, שבערך, בלי שום דבר, רק לחדש את עצמו, ב-20 שנה, בערך, יש לנו את עכשיו, הדבר המעניין פה, התפתחות של משק הביוב לעומת משק המים, תכף הוא ייכנס לזה, כי משק הדרמה בשנים האחרונות, בביוב, הוא יותר בנושא של מתקני קצה והעלויות שאנחנו משלמים למתקני קצה, כי הם לא שלנו, הם בכולם, אנחנו שותפים ולא הבעלים, בקרמיאל ובמנדה אנחנו, וגם בפרוד אנחנו שותפים ולא בעלים, אז העלויות שלהם הן משפיעות לנו על הסיכונים שלנו, נקרא לזה, על המערך הסיכונים. והנושא השני שהוא מעניין והוא מתקדם ומתפתח, והיה על זה אסיפה כללית אפילו של ראשי מועצות אזוריות של כל הארץ רק לפני שבוע, זה הנושא של משק המים. כי במשק המים אנחנו היום עומדים על קצת יותר מחצי ממשגב במשק המים בקולחי משגב, וחצי לא בקולחי משגב, בערך, קצת יותר מחצי אני חושב. והמחירים שם הם לא בשליטתנו. זאת אומרת, מישהו קובע כמה אנחנו נשלם על המים, ומישהו גם קובע כמה אנחנו נגבה על המים, וזה לא אנחנו, זה לא חוקי עזר שלנו, זה קביעה ארצית כזאת. ואז אנחנו עוקבים אחרי זה בדריכות. הכיוון של המדינה הוא להכניס את היישובים ואת האגודות ואת העמותות בבדואים לתוך קולחי משגב, וכבר כמעט, גם בבדואים זה כבר 80% לדעתי, ביהודים זה 50%. בבקשה, סליחה.
אז אני
גם
ברווח
והפסד,
או חשוב ועוד הוצאות, אז בהכנסות פעילות ביוב יש לכאורה קיטון, אבל זה קצת מתאים, מכיוון שהשנה הבנו יותר לקרן שיקום, כאשר אם יש ביצוע של עבודות, אתה משתמש לקרן שיקום, אם זה תחזוקה, שזה בהוצאות השוטפות, אנחנו משאירים את ההכנסות פה, אם זה למימון רכוש, אנחנו מעבירים מפה לרכוש, לכן יש פה בעברה לקרן שיקום סכום יותר גדול, אבל אם מסתכלים על הפרמטרים האחרים, אז אין קיטון, יש פחות, יש אפילו גידול מסוים. ובפעילות המים יש גידול מכיוון שהצטרפו יישובים. במסגרת חלק מהיישובים גם המדינה תעזור מכיוון שיש מה שנקרא ספק פורס. ופה אני אוסיף למה שדני אמר, במגזר העירוני יש כבר את תאגידי מים, חוק תאגידי מים ביוב. המגמה היא, ויש על זה דיונים, להכניס גם את המגזר הכפרי, נקרא לזה כך, תחת אותה פעילות, וזה התקדם לכיוון הזה, אבל כרגע אנחנו עדיין כגוף. מה שכן, קולחי משגב, כגוף שכבר מתפעל את זה, יהיה לו הרבה יותר קל לעבור למערכת הזאת, כי הוא בתחום הביוב כבר מלא בזה, ובתחום המים גם כן, כמו ששמענו כבר באחוזים די גבוהים, כך שהמעבר הזה יהיה לו הרבה יותר קל, מה שבמקומות שבהם אין את התשתיות האלה של חברה שמתעסקת. מבחינת הוצאות, אז יש פה התחזוקה, תכף נראה את זה בדף הבא, ויש פה קצת לכאורה תחזוקה מול אגרות ביוב, קצת שינוי, אבל מכיוון שמרכיב האגרה שמשלמים למט"ש השנה, מרכיב האגרה הצטמצם למינימום, זה בא על חשבון כמובן המרכיב השוטף שמשלמים את התחזוקה למטשים, אז הקיטון הזה של 800 אלף בערך או קצת פחות, הוא הגידול גם בתחזוקה. בפעילות המים יש גידול גם כן, גם בעקבות הגידול בהצטרפות גופים נוספים, גבייה, הנהלה, פחות או יותר מספרים דומים, ובסך הכל התוצאה נטו היא 3,700,000 פלוס. אם נלך פה, אז אנחנו רואים באגרות ביוב גידול, אבל אתם זוכרים שבחלק האגרה מול ההונית, שם יש גידול, חלק מהגידול לפה, כמובן זה גם מותנה, כמה שאתה מזרים יותר, אתה שלם יותר, למטשים השונים, החברה חברה במספר מטשים לפי האזורים, ולפי זה משלמים, שאר הדברים הם פחות או יותר אותו דבר. גם דיברנו על הגידול ברכישת המים, שהיא ודאי תוצאה של צירוף תושבים, וגם הצורך בתחזוקה יותר גדולה, גבייה, מספרים די דומים, וכן בהנהלה וכלליות די דומה. בתזרים מזומנים יש, אומנם אם מישהו יסתכל פה יראה כאילו קיטון של 179, אבל זה מטעה, כי מבחינת חשבונאית הכסף שהולך לפיקדון מוצג בנפרד, אז למעשה הגידול הוא 4.5 מיליון. 4.4 זה גם כסף, פשוט תחת שם אחר, אז זה עניין חשבונאי שאני לא אוהב את זה ככה, אבל אנחנו כפופים לכללים. אלה בסך הכל, אני חושב שהחברה ממשיכה בפעילות המבורכת.
כן, אני אוסיף, לפני מספר חודשים עשיתי פה הצגה למליאה באוריינטציה טיפה שונה, הצגתי מדדים שאני מציג לוועדת הכספים ולדירקטוריון שמשקפים את הדוחות הכספיים בתרגום קצת יותר ידידותי, בהיבטים של עלויות תפעול, עלויות תיאור, מים וביוב, עלויות שכר וכו'. נעברנו בזה הבהרתי את זה, וכמה שורות על האתגרים שהתמודדנו איתם בשנה שעברה ואנחנו עדיין מתמודדים איתם. אז קלטנו ארבעה יישובים, תחתנו על שפה קורס, שהמשמעות של המילה המבילה הזו היא דווקא חיובית. אנחנו קיבלנו בערך 10.5 מיליון שקל מענקים לטובת ארבעת היישובים על מנת לחדש שם צנרת. בד בבד קיבלנו יישובים עם צנרת רעועה, עם 40-45% פחת מים, אנחנו על זה מתמודדים, האתגר הוא מאוד גדול, אנחנו בכיוון הנכון. עוד נושא נוסף שראוי לציון, אנחנו צוברים קרנות לטובת שיקום עתידי, המערכת, גם המים וגם ביוב במשגב היא צעירה, היא עוד לא הגיעה ברובה הגדול לקצה הקיים שלה, ולכן הקרנות נצברות לטובת השיקום העתידי שכבר התחיל. היום אנחנו בסדרי גודל 3-4 מיליון שקל בשנה שיקום, והקצב הזה ילך ויגדל באופן לינארי.
כמה זמן, סמי, כמה זמן לתשתית ביוב? כמה שנים זה?
40 שנה פלוס מינוס. אתגר נוסף שדני נגע בו והוא דרמטי, והוא החשש הגדול לא רק שלנו, שכל הזמן שלנו בהקשר של חסמי ביוב זה פתרונות קצה או מכוני טיהור שפכים, גם על זה דיברתי באריכות במצגת שהראיתי לכם. אנחנו דואגים לכך שהמכוני טיהור יהיו מוכנים בקיבול לטיפול שלהם, לתת מענה עתידי תמיד בין 5-10 שנים קדימה, כולל קווי ההולכה והקווים הפנימיים. אלה בעצם האתגרים הגדולים שאנחנו מתמודדים איתם, תמיד להקדים ב-5-10 שנים את הפיתוח, כי כשמקימים תשתית, ביוב, מכון טיהור, קו מעשה וכו', ברור שלא מתאימים אותו לצרכים הנוכחים, אלא הרבה שנים קדימה, כדי שלא נמצא את עצמנו ברוזל וזנב וחיתוש בשיקום.
הנושא של השיקום שאמרת הוא בעצם מתנהל לפי תוכנית עבודה קלנדרית. לא מחכים לאיזה...
יש לנו תוכנית אב לביוב.
קטסטרופה.
שבתוכנית אב היא ברמה יישובית וברמה אזורית וברמת המטשים. יש נגזרות של תוכניות שיקום לכל יישוב, כל שכונה באיזה שנתון או חומש היא אמורה להשתקם. אנחנו לא מבצעים את זה אחד לאחד, יש לנו עוד קריטריונים שהם לא בהכרח, חלפו 40 שנה משקמים, אלא יש קריטריונים נוספים כמו כמות סתימות הביוב, צילום קווי ביוב שאנחנו עושים, קשרים וכו'. עושים איזשהו אלגוריתם, מחליטים שנכנסים לשיקום ומשקמים. ביישובי משגב, לצורך הדוגמה, בשנה האחרונה שיקמנו בשורשים, בשלב א', בפרויקט שעלה לנו כמעט 2 מיליון שקל, את כל השלב הוותיק, דרמה ענקית להיכנס לחצרות ולשקם, עשינו שיקומים באשחר, עשינו ביובלים, זאת אומרת, ולאט לאט ההוצאות...
בשכונות הישנות, כן? את אומרת, בסופו של דבר, גם ביתפת אגב, בשכונות הישנות. אנחנו בסופו של דבר, אם הקיים הוא 40 שנה, זה לא הולך ככה. זאת אומרת, זה בפועל, אנחנו בפחות מ-20 שנה, נגיד. באמת. באלו שהם 40, כי חצי החלפנו כבר בינתיים, בגדול. ובגלל הצמיחה, בגלל שאלות של קווי אספסט כבר אין לנו בכלל, אנחנו במערכת יחסית מאוד מאוד חדשה, יחסית.
אגב, השידור והשיקום הוא גם מתקנים.
המים הוא יותר...
אנחנו מקימים תחנה חדשה כאן, שמחליפה את התחנה שמציקה לאחרונים במועדון הכפרי, שמתקן מאוד מאוד אפשר, שיהיה משהו פה תקופות עבר. אנחנו קם עכשיו מתקן חדש, שהוא שיקום שידור. זאת אומרת, זה לאחרונה החלפנו גם את כל הקו המעצב שבוואדי קבור, שאוסף את כל עצמו, יישובי הרשחניה, לשם וכו', עד למטש כרמיאל יחד עם קבור, אז הכל שזה בערך 12 מיליון שקל, בחלקו שלנו, בחלקו משותף. זאת אומרת, אנחנו משקמים ומחליפים קווים עם ראיית הלבות.
רב שמעון, הנושא של השיקום הוא בשטחים הציבוריים? מה קורה בחצרים שתושבים?
כשהקו הוא ציבורי בחצר פרטית, אנחנו מחליפים גם אותו. גם את זה עשינו למשל לצורך העניין בשורשים, בגובלים. קו ציבורי זה קו שמתחבר אליו יותר מנכס אחד בהגדרה. וכשהוא צריך להיות מוחלף, הוא מוחלף, גם אם הוא בתוך מגרש פרטי.
אבל מה שלא נחשב בהגדרה של ציבור, זה
בכלל
תושב.
כן. בסדר, אנחנו לא עושים, זה הבן אדם צריך לעשות. עד השוחה.
שאלה לשמכם, בנושא הרב שנתי, נכנסנו בתוך עידן של ריבית ואינפלציה. אני מניח שגם היו יותר קרויות ותשתיות וכאלה. האם... יש חשבונות כאלה במסגרת המאזן או התכנון שלוקחים את השינוי הזה בחשבון?
אמר לך עורך חשבון, הרווחנו מזה. אנחנו עם 130 מיליון שקל פקדונות, ועם מערכת יחסית צעירה, יחסית להיקף שלה, ככה שהעלייה של הריבית היא מטיבה איתנו. אנחנו לא רק קטע של הלוואות פה. העלויות יגיעו אלינו, אבל העלויות יתעדכנו עם הקרות.
לא, השאלה יכול להיות שבטווח הקצר הרווחנו, ובטווח הארוך הפסדנו, אני לא יודע.
איפה מוצג הכנסות מריבית?
יש הכנסות
מריבית.
איפה?
יש לי שאלה, הכסף שנשמר נשמר בפקדונות?
כן.
למה לא בנתיב אחר?
יש לזה הנחיות של הרגולציה.
מאוד בזה. הסיבה היא שמרנות. זה כספי ציבור, ובעצם השורה התחתונה היא שמרנות.
בפקדונות 660 אלף שקל. לא הכל זה מבנקים, יש גם תושבים שמחויבים בריבית משלום שלהם.
כן, אבל אתה הצגת מקודם פקדונות נדמה לי 51 מיליון.
כן.
אז על 51 מיליון מקבלים 660.
לא, רק שחלק
מהשקל.
מה?
השנה היה הרבה.
זה בגלל שמשלום. זה אגב, רגע, זה נטו. זאת אומרת, זה הכנסה מריבית אל מול תשלום ריבית על הבנק.
אבל הלוואות יש לך מיליון 300, ופקדונות יש לך 55 מיליון.
לא, אבל לא מיליון 300 ריבית.
לא, אני אומר, הלוואות הצגתם מיליון 300.
כן.
מיליון 300, כמה ריבית אתה משלם? אני לא יודע.
אבל 55 מיליון, אתה צריך לקבל ריבית של 2 מיליון שקל.
לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, הריבית הגיעה בפרסל.
בסוף 22, 23
זה הקפיץ. בסוף 22. לא, 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 לא,
אז אני אשאל את זה אחרת, האם ב-23, אנחנו מקבלים היום ריביות שהן בטופ של
אפשר לקבל? התשובה היא כנראה שכן, ככל שהמצב יימשך. כפי שהוא יכול להגיד שעכשיו נפרד לנו חלק מהקרן של בערך 13 מיליון שקל. במקרה, אני מדבר מהיום, קיבלנו הצעה של 5.25%. אז אנחנו מדברים
על... לא עדיף לפרוע פקדונות ישנים.
פרליות.
זה לא,
אנחנו עושים.
לפרוע את כל ה-55, להפסיד את הקשקוש הקטן, לקבל 5.25.
גם זה נשקל.
זה 55 מיליון שקל, זה 2.5 מיליון בשנה.
רוב הפקדונות שלנו הם טווח קצר, טווח קצר, ואנחנו עושים את החישובים. אין לנו פקדונות של 4-5 שנים. הפקדונות שלנו...
בין לשנה אתה מקבל את זה.
כן. לטווח קצר. אז ברגע שהם נפרעים, היום אני חושב שהנמוכים שיש לנו הם בסביבות 3.5-4%, והגבוהים שיהיו זה בסביבות 5%.
יש ועדת הכספים כמובן לדירקטוריון שהם אומרים את זה, ושאתה רואה את זה.
ראיתי את ה-662,
נכון? 52 מיליון. לא, 2022 לא היה...
רגע, רגע, יש פה נקודה שאני חשוב לי לומר אותה. במים...
טוב, דני, השאלה היא שוב פה בסוג של אקטואריה למים, כי זה בסדר שעכשיו אנחנו בגל, אתה יודע, מרגישים את הגל העולה.
אנחנו דיברנו עד עכשיו על אקטואריה.
עוד 10 שנים יהיו הרבה יותר מה...
אנחנו עכשיו, עד עכשיו דיברנו על אקטואריה לביוב. רגע, שנייה, תכף אני רציתי להתחיל לדבר על מים. כי במים יש סעיפים שונים במים. הסעיפים הדרמטיים במים, סליחה, שימו לב, במים, אורן, במים, בביוב, חוקי מדינה לא מאפשרים למישהו אחר להתעסק עם זה חוץ מאשר תגיד עירוני, ואנחנו עוסקים בביוב. במים זה קצת יותר ברדק, יש גם מחירים שונים שמקורות מחייבת לפי כל מיני פרמטרים. יש גם, בוא נגיד, במערכות שלנו חשיפות. יש מערכות שהן גרועות ויש בהן חד גבוה שהגיעו בבדואים, הגיעו ל-40-50% בחלק מהמקומות. יש מערכות שהן טובות, מעולות, אבל כשיש כשל, כמו שקרה בעצמון, שנכנס חלור בתוך הזה וכל היישוב הוא תקוע בלי מים, אז זה לא אשמתה. זה לא בגלל שהמערכת לא טובה, אבל זה אירוע שבעצם אנחנו אחראים לו. כי אנחנו אחראים שלתושבים יהיה מים. אנחנו כל פעם נתקלים בדבר הזה. ויש לבל בכלל אחר, שהוא לדעתי הולך להוביל את כל העניין הזה של המים בשנים הבאות, שזה נושא של כיבוי אש. כי בכיבוי אש יש גם שאלה של ספיקה וגם שאלה של איגום, שהם מעבר לספיקה, בכל המרחב הכפרי אגב, שמעבר לצרכי איגום וספיקה של צריכת מים, והם קריטיים. כי האש מסכן את ה... בקרמיאל היה את הבעיה הזאת, כי הספיקה הרגילה היא מספיקה לכיבוי אש, גם בחיפה. אבל אצלנו יש את הבעיה הזאת, וגם אנחנו בסיכון לאש לא פחות מחיפה, בסופו של דבר, אם לא יותר. אז הנושא של כיבוי אש, אנחנו ביישובים שהם בתוך קולחי משגב, אנחנו קידמנו אותם, אנחנו הגענו, בוא נגיד, לתקן הבא שכנראה הולך להיות, נקרא לזה ככה. ביישובים שהם לא בקולחי משגב, אין עדיין את זה, וזה באמת מעיק, ואני חושב שהלבל הזה ילך ויעלה בשביל הבא. עכשיו, בכל מקרה, במערכות המים בפנים, אנחנו ניסיון מלמד שלוקח בין, בוא נגיד, שנה לשלוש שנים, ליישר את המערכת שכולכם מסגב מקבלת לערכי הפחת וערכי הטיב, נקרא לזה, שאנחנו רגילים אליהם. יש לנו עכשיו בחוסניה ובקמנה ובסלאמה את האירוע, אנחנו בתוך השנה, שנתיים האלו. בכל היישובים היהודיים שנכנסו לכולכם מסגב, כולל שורשים, לדעתי, אם אנחנו כבר אחרי זה, וזהו, ונשארו עוד איזה 10 יישובים שכנראה שהרגולציה תלך ותלחץ אותם בשביל להיכנס, ואנחנו נראה איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. מורשת נכנסו, היישובים הגדולים, רובם בפנים היום.
טוב,
נצא,
חרגנו פשוט
מהזמן.
כן. היה מעניין, אתה מוזמן לביקור.
תודה רבה.
כל טוב. תודה לכם.
מרחבים.
מה הסיבה שיש
לנו
יותר?
לא רוצים. הם עושים את החשבון שחלק מהתקורות של המים מכסות, מקטינות את התקורות של החינוך או של הנוער או משהו כזה, והם לא רוצים לוותר על זה. זאת האמת.
ואז
הם יש על זה ויכוחים. אני מזמן גורש שזה לא רציני, אבל... במשגב זה יחסית לא רובם, בעמק ישראל זה כמעט כל היישובים ככה. כן. הלאה,
ערב טוב. נראה לי לא אוהבים אצלכם דוחות כספיים.
איפה, תראה לי
פשוט. פשוט עברנו כבר על הכל דוחות כספיים.
עברנו כבר על הכל בבית.
תראי איזה שיח נהיה פה של דוחות כספיים. תראי כמה זה, תראי לה.
מיכל, רק תעמדי בזמן, כן? כן. אוקיי, מרחבים, 2022, אנחנו אחרי 3 שנים קורונה, 2.5 קורונה, 22, תחילת 22 עוד היה לנו גל, אז קצת עוד השפיע, אבל זו הייתה שנה של התאוששות, ש... 77 עובדים שנתיים קבועים, יש לנו 17 עובדי צוות שהם בהיקפי משרה, 34 מדריכים קבועים בתלוש, 16 בחשבונים, יש עוד 33 עובדים זמניים וכ-55 מתנדבים. צוות יחסית גדול. היקף פעילות, אז אנחנו מדברים על הקתדרה, יש לנו כ-960 משתתפים, השתתפויות מעל קרוב ל-4,000, ותעודות זהות, אני תמיד מפרידה בין השתתפויות לתעודות זהות, אנחנו כ-1,400 משתתפים היום בפעילויות שלנו שמחווים, לפי תעודות זהות ממש, 1,400 איש שמחוברים אלינו בשירותים שונים כאלה ואחרים. לא נדבר על כל השירותים העקיפים שאנחנו נכנסים ליישובים ועובדים עם כלל הוותיקים ברמת ועדות ותיקים וכן הלאה.
אבל יש פה זינוק
בכמות, הנה אתם רואים את זה כאן, כי אתם רואים את השנים של הקורונה שממש רואים את הירידה ואחר כך את ההתאוששות, רואים את זה מאוד בולט, למרות שגם אתם זוכרים ודיווחתי פה בקורונה עבדנו מלא מלא, אבל בעיקר לבתים ונתנו חינם ופחות אפשר היה למדוד את המשתתפים הראשונים. אז רואים באמת שב-2002 אנחנו בחזרה בהתאוששות, בעלייה. אז זהו, זה מתבטא בהחלט גם בדוחות הכספיים. יש בהכנסות, בעיקר, אם תראו הכנסות מגורמי חוץ, מגורמי ממשלתיים, כיוון המועצה וזה, אז פחות או יותר אנחנו עומדים על אותם סדרי גודל. הקפיצה הגדולה זה הכנסות ממשתתפים. כשיש פה באמת איזשהו פער, כשאני שמה משתתפים, אני שמה גם יישובים, כי באמת בשנים האלה נכנסנו לתוך היישובים, דיווחתי פה על קהילה לדורות ועל כל התוכניות שאנחנו נכנסים היום ועובדים עם יישובים באופן של המודל של נוער, יש לנו שלושה יישובים שיש שם רכז ויש שם לחצני מצוקה באופן אוניברסלי, ואז זה בשליש-שליש של המודל של שליש יישוב, שליש תושבים, שליש מועצה, ולכן כשאני מסתכלת על המשתתפים זה תושבים ויישובים, בסדר? זה ככה בכל הצד הזה, וזה באמת אחוז שהולך וגדל בהיקף הזה של השתתפויות של המשתתפים, בעיניי זה מאוד מאוד חיובי.
צפי לעתיד?
מה?
צפי לעתיד. את מדברת על המשתתפים ועל העקומה שזה חיובי. של איזה צפי יש לך לעתיד בסעיף הזה?
של מה?
של המשתתפים.
אנחנו לפי האוכלוסייה.
אנחנו
ביחס לאוכלוסייה ולגידול של האוכלוסייה של הוותיקים, ככה הגדול של
הצפי. תראה, היום יש פה 3,000 תושבים בני 60 פלוס, אוקיי? 2,400 בני 65 פלוס במסגרת. ב-25, אנחנו בקפיצות גדולות, ב-25 הצפי הוא ל-5,000. אז זה איזושהי קבוצה די גדולות. אם אנחנו אנחנו עוברים על ה-65, שזה הקהל היותר רלוונטי לנו, כי כבר אנשים פנסיונרים, אנחנו ב-1,400 תושבים, אז אנחנו כ-50% בקשר ישיר איתנו, והמטרה היא להיכנס יותר ויותר, לעוד ועוד יישובים. אנחנו כרגע עם עוד שני יישובים להיכנס לתוך הקהילה לדורות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הכוונה היא בסופו של דבר, שנתחבר לכל התושבים הרלוונטיים, אוקיי?
אני דווקא רוצה להתמקד ברשותך בסיפור הזה שאמרת עכשיו עם השליש, שנבין מה קורה פה. אנחנו לאט לאט נכנסים למודל הזה, אגב, לא רק אנחנו, במועצות אזוריות אחרות שמזדקנות, יש כאלה שהן יותר זקנות מאיתנו, כמו נגיד גליל עליון או עמק יזרעאל, יש כאלה שהן יותר צעירות מאיתנו, או בגיל שלנו זה בדרך כלל אלה שביהודה ושומרון יותר. אבל מבחינת הדמוגרפיה של הגילאים, למעשה אנחנו נכנסים במודל של הנוער. זאת אומרת, אנחנו רגילים ולוקחים את זה כמובן מאליו בנוער, שיש השתתפות של היישוב, יש איזשהו תקציב נוער של היישוב, יש השתתפות של ההורים, מה שנקרא בנוער, והמועצה גם יש איזו השתתפות, זה כבר כמה עשרות שנים שאנחנו, אם זה דרך המרכז הקהילתי או לא דרך המרכז הקהילתי, יש לנו את המודל הזה. עכשיו, הסל של השירותים למבוגרים, יש סל שירותים נקרא לזה של המדינה, בסדר? וניגוד לבלתי פורמלי, יש עכשיו חוג לכל ילד, גם בבלתי פורמלי, אם רוצים להיכנס לזה דרך המרכז הקהילתי, אבל אנחנו עשינו סל מוגדל. ביישובים הבדואים זה עובד קצת אחרת, גם שם יש השתתפות יותר גדולה של המדינה. ביישובים היהודים עשינו סל מוגדל ואנחנו החלטנו בעצם יחד עם היישובים מה התוספת של השירותים שאנחנו יכולים להציע לכל האזרחים הוותיקים בתוך אותו יישוב, ביחד עם היישוב. וכמו שנאמר פה, כל יישוב שחוצה איזשהו רף של מעל 20-30 אנשים שזה רלוונטי לגביהם, בערך יותר, 50-60. בסדר, וזה באמת השאלה של, של המודעות שלנו לעניין הזה, אז, אז חלס נכנסים גם הם בפנים. אז אנחנו מקבלים על עצמנו, למה שנקרא להוריד את ה-50-60 הזה באמת ל-20-30, אבל מתחת ל-20-30 כנראה לא נוכל להגיע, כי מי שיש לו 10 זה צריך לצרף אותו ליישוב אחר. אנחנו עושים גם את זה אגב.
אבל
לא
שנתי, דניאל, אנחנו במצב שהמועצה יורדת, זאת אומרת, ההכנסות, ההיקף פעילות עולה, אז יש הכנסות יותר הכנסות משתתפים. הממשלה גם,
האחוז של
איזושהי מידה עוקבת את הדעה, ודווקא המועצה יורדת.
המועצה לא יורדת בכסף, יורדת באחוזים. ירדה וזה 2%, אז זאת,
זה זניח. אבל היא מעלה, מכיוון שהיא נכנסת למודל הזה,
זה זניח,
אני רוצה רגע להגיד ככה, דייק, דני, אנחנו המועצה היחידה בארץ שמשתתפת במודל כזה. זה לא נכון כי רוב המועצות הוותיקות הם קיבוצים ומושבים, שיש להם אמצעי ייצור של היישוב. אצלנו, מכיוון שזה יישובים ככה קהילתיים ואין לנו אמצעי ייצור, ובאמת כל ההכנסות הם מכספי תושבים, אז
אבל ספציפית, הוא רוצה למדוד ספציפית את ההשתתפות שלנו, ההשתתפות שלנו, אתה
מודל מאוד יכולים, שיחודי למסגר.
אתה מסתכל על
הגרף האדום בגרף, הוא יורד, אחרים עולים.
הוא עולה, המועצה מעלה כל הזמן, וזה שוב, אני אומרת, היא מעלה כל הזמן, אבל אנחנו נכנסים ליותר שירותים לתושבים, ולכן, וליישובים, ולכן זה ביחס אחר.
הוא צודק, אנחנו עלינו פה, עשינו קפיצה בקורונה. אנחנו עכשיו על טייס אוטומטי בעצם מחויבים לשליש. כל יישוב שנכנס זה עולה. אם נכנסים יותר יישובים אז אנחנו אוטומטית נעלה. ואני לא מוטרד. זאת אומרת, ממה שאתה אומר, אני עוקב אחרי זה, אני לא מוטרד. זאת אומרת, זה יהיה יותר, זה לא יהיה פחות. וזה עוד יותר עם הגידול של ה... אנחנו הרי לתפוס את הגל, נקרא לזה, היינו יושבים פה ומחכים שהגל יגיע אלינו. עכשיו אנחנו לא, עכשיו אנחנו בשטח. כל יישוב ויישוב עם הגל שלו שמגיע לשם, זה יקרה. כן, כן. אני גם מדבר על הפעילויות נוספות של כפר גמלאים, ותכף עוד נגיע לזה, אבל זה לא קשור להמזל שם. כן.
אוקיי, אז בהוצאות, אז שוב, כמו בהכנסות, גם בהוצאות, אז כמובן יש גידול, ובעיקר באמת בתחום הזה של שכר, ובסך הכל בכל התחומים יש את הגידול. הוא פחות או יותר היה באותו סדר גודל כמו של ההכנסות. ומפה
ניתן לשייקה
שימשיך את הנושא.
אני רוצה, קודם כל אני עבדתי עם מיכל והצוות שלה כשהייתי ישבות במשרד, ומברך אתכם על העבודה ועל החזקות שהייתה. אני לא בטוח שהמדד של המשתתפים צריך להפוך אותו לאיזה מדד אולטימטיבי, כי אני חושב להגיד 50% זה מצוין, אבל לא בטוח ש-60% זה יותר טוב מ-50%. ויש הבדל בין אם מצליחים לתפוס, אם מצליחים להגיע למחוגרים יותר, ללובת ה... ויש פה איזו מורכבות שלא להסתמך מהמדד של המשתתפים.
חד משמעית, אני מסכימה. אני גם אגיד שככל שאנשים מתבגרים, הצרכים הולכים וגדלים. ואני מסכימה שאני כל הזמן אומרת שאצלנו יש אנשים מ-60 עד 100, זה 40 שנה, אז יש לנו יסודי, חטיבה, תיכון וצרכים מיוחדים. והצרכים המיוחדים גם אצלנו בתוך המועדון, יש לנו 30 איש שההשקעה בהם, שזה אנשים עם הירידה התפקודית, ההשקעה בהם היא בכלל בלי שום קנה מידה מול אנשים עצמאים, אוקיי? וככל שיגדל פה והתבגרו פה אנשים והירידה התפקודית תעלה, אז כמובן ההשקעה תעלה, זה ברור. אבל אנחנו כן רוצים לראות שאנחנו מצליחים להגיע לכמה שיותר אנשים בשירות כזה או אחר, אוקיי? אני לא אומרת לכלל השירותים, אבל כן להגיע לדייק את עצמנו כמה שניתן, שכל אחד ימצא את עצמו במה שמתאים לו, במה שנכון לו. שוב, כמובן שיש כאלה שאנחנו משקיעים בהם מכל עבר, ואנחנו והרווחה, וכולנו עסוקים בהם. זה לא כל כך, יש לך את זה גם לשני, שאפשר לראות את זה עמוד עמוד.
סיבה. טוב, שוב, שלום לכולם.
20 דקות תיקור רק כדי לחכות לך.
אם אנחנו נסתכל במה שנקרא נכסים נטו לפעילות שוטפת, אז אנחנו נראה שזה קצת קטן, אבל שמעשה יש פלוס קטן השנה, למרות שאנחנו נראה בדף הבא שיש השנה גירעון של 120. והסיבה היא שהמספר 120 כולל בתוכו גם פחת, ואם אני נצל את הפחת ושם את הרכוש, אז למעשה יש אפילו פלוס קטן, שנה שעבר פלוס שבר ל-50, כך שגם 2022, למרות שפה מופיע שיש גירעון, אבל אם אנחנו מטילים את הפחת ושמים את הרכוש כהוצאה, אז המספר הוא כמעט אותו דבר, כלומר העודף המצטבר כ-8 משהו אלף שקל נשאר גם בין השנים. לגבי המספרים האחרים, אני חושב שמיכל כבר בעצם עברה על זה בצורה אחרת, אז לא יודע אם צריך לחזור על זה, אבל רק רציתי לדייק את העניין הזה שאם מסתכלים פה על המינוס למטה, אז אם אנחנו מסתכלים על רווח, על יתרה לא חשבונאית טהורה, אלא בנטרול הפחת, אז למעשה גם השנה הזאת היא הסתיימה באיזון. וכמובן, כבר דובר על זה, עם גידול בהיקפים, בעיקר בהיקפים מההכנסות עצמיות, שזה אנחנו רואים מה שנקרא משתתפים, כי בפרמטרים האחרים פחות או יותר המספרים די דומים, בסדר, אחר קצת עלה, אבל זהו, אם יש עוד שאלות.
מרכז קהילתי.
רונן. עכשיו הולכים? לא הבנתי איך זה קרה. למי שלא מכיר, נעים מאוד, אני סיוון, מנהלת המרכז הקהילתי. כבר הייתי פה כמה פעמים. ובאמת אני אציג באוריינטציה של הדוחות הכספיים. אמרו לי להזדרז כי אני באיחור, אז אני אעשה את זה ממש בקצרה. את רוצה להעביר לי לראשון?
כן.
הנה, שגית, תעביר לי. בעצם שנת 2022, כמו שמיכל אמרה, הייתה אחרי המון שנים, שלוש שנים, היא הייתה שנת הפעילות המלאה הראשונה, מינואר עד דצמבר באופן מלא. ב-2021 היה עוד סגר בינואר-פברואר, ולכן 2021 לא הייתה שנה מלאה. יש לזה בעצם בתוך המאזן באופן רחב, ככה אני אגיד ששני דברים משפיעים לנו על המאזן. קודם כל, עלינו בצורה משמעותית בכמות הפעילות ובמשתתפים בתוך הפעילויות. בנוסף, הצלחנו לעשות החזר מוקדם של הלוואה. היה פירעון מוקדם של הלוואה של המועדון הכפרי, הם שומעים פירעון, הם קופצים, של הלוואה בגין 3 מיליון שקל, המועצה הייתה הערבה שלנו, החזרנו את ההלוואה במלואה במהלך אוגוסט. ודבר נוסף שככה קצת משפיע על הדוחות, שתראו את זה בשינוי, שהשנה העקרונות החשבונאים חייבו אותנו להשתמש בעצם לראשונה ליישם את תקן 40. תקן 40 מחייב אותנו לשייך שימוש במבנים שאנחנו מקבלים ללא תמורה מהמועצה, והיינו עשינו פה חישוב ביחד עם לימור של עלויות המבנים, ובעצם יש פה איזה 2.5 מיליון שקל שמשויכים לעניין הזה. מבחינת המאזן עצמו, אז באמת אנחנו יכולים לראות שמבחינת רכוש הייתה ירידה קטנה. אחד זה הפירעון שדיברתי עליו, אל מול הפירעון היה עלייה בכרטיסי אשראי של מעל מיליון שקל, זה בעיקר המועדון הכפרי שהייתה לו שנה מאוד מאוד טובה, וגם פעילויות אחרות. אנחנו רואים ככה בהתחייבויות שבסך הכל אותו דבר, שכר, אנחנו רואים עלייה בשכר, אם הפעילות עולה אז גם כמות העובדים בסך הכל עולה, ויש גם התחייבויות שם. ובנכסים, פה אתם רואים את הפירעון המוקדם בעצם של ההלוואה. אנחנו רואים שמבחינת נכסים יש לנו גם קרנות שהם עם ייעוד, יש לנו תוכנית רב שנתית. אני הצגתי את זה פה, את כל הכניסה שלנו לתחום של בינוי קהילה. נקלטו שתי עובדות חדשות שהן מתכללות של אשכולות בצפון המועצה ובדרום המועצה, הן כבר עובדות בתוך היישובים, כל היורים, כל מנהלי הקהילות. מרבית הוועדות כבר התחילו להכיר והתחלנו לעבוד. מי שפה מיישובים, אני מזהה רק חלק, אז אני מעריכה שאתם כבר מכירים. והתחלנו גם לעשות פעילויות שמקדמות שיתוף פעולה בין יישובים. היה גם קול קורא של אנשים מאחורי המסלולים, של בעצם התייחסות לטבע ויצירת איזשהו שביל שמספר את סיפור היישוב בעזרה שלנו. היה קול קורא שיצא בנושא המסגביאדה של עידוד משתתפים דווקא ליישובים שפחות השתתפו, שלא מעט יישובים סייענו להם כלכלית, ואנחנו עכשיו בקול קורא משותף עם מרחבים על פעילות משותפת למתנדבים בתחום הגיל השלישי, גם שיתוף פעולה בין יישובים, זאת אומרת שיש איזושהי עלייה, וכל הכסף הזה בעצם נמצא בתוך הקרנות. מבחינת הפעילות, אני יודעת שאני צריכה להזדרז, אני מזדרזת. מבחינת מחזור ההכנסות, המחזור של המרכז הקהילתי עלה בצורה משמעותית, אנחנו במעל 40 מיליון שקל, לא מעט מזה זה בגין משתתפים, אתם יכולים לראות הכנסות עצמיות, עלייה של כ-8 מיליון שקל, יש את מה שדיברתי עליו על התקן 40, ויש איזושהי עלייה במועצה האזורית, משגב, זה בגין העסקה שאנחנו עושים עבור המועצה בקייטנות, אז גם שם יש בערך מיליון שקל. בהוצאות, עלייה בהוצאות שכר, יש איזה שני מימדים. אחד זה תקנים של הנוער. אם אתם זוכרים, גם אתם כמליאה דיברתם איתנו על הצורך וככה לעשות סדר בתחום הנוער ביישובים. אנחנו עשינו שינוי מאוד גדול בתוך מחלקת הנוער, באופן שבו אנחנו מלווים את היישובים. לכל יישוב יש מלווה אשכול, האשכולות מחולקים גיאוגרפית, ובעצם הצלחנו למלא את כל התקנים. אחת הבעיות שהיו בתחום הנוער זה שכל הזמן רכזים היו עוזבים. היה נכנס רכז, יוצא רכז, בין רכז לרכז, היה 4 חודשים בלי רכז נוער. היום אנחנו עומדים כמעט על תקן מלא בכל היישובים בצורה רציפה. פה ושם עוד יש, אין מה לעשות. הם צעירים, הם נוסעים, עוזבים, חוזרים, אבל אנחנו ממש עושים מאמצים למלא תקנים, ויש לזה ביטוי בדוחות של 2022. עלייה נוספת ככה בהוצאות, זה כל התחום של התרבות, מופעי הפארק. דיברנו על זה, הייתה יותר פעילות, יותר הוצאות. חלק אנחנו רואים גם בגין הכנסות, אבל זה לא בדיוק כיסה אחד לאחד. נראה לי שבגדול זה מה שחשוב לנו להגיד. אני אגיד שכן, במועדון הכפרי, תמיד זה מעניין אתכם, יש לחץ, המועדון הכפרי סיים בעודף את שנת 2022 בצורה יפה, עמדנו ביעדים פלוס, היעד היה 500,000 שקל, עמדנו ביעד של העודף היה 1,000,000 שקל, אם אנחנו מורדים הוצאות מימון של המועדון, גם הפירעון המוקדם של ההלוואה ועוד הוצאות מימון, אז זה פחות 200,000 שקל, זה יוצא משהו כמו 800,000 שקל, זאת אומרת שאנחנו עובדים בתוך התוכנית שלנו, והקצינו כסף, שמנו בצד להשקעות בתוך המועדון. המבנה הזה הוא מבנה ענק, שכל יום קורה בו משהו אחר, שמצריך איזושהי מעבר לתחזוקה השוטפת, שמנו כסף בצד להשקעות בתוך קרן, אז גם לזה אנחנו פחות או יותר ערוכים. מבחינת, אני אזכיר לכם, שעמותת משגב הגליל מחזיקה את כל הפעילות הרחבה ופעילות הספורט העממית, ויש לנו עוד עמותה של העמותה לקידום הספורט, שבעצם במהות שלה אנחנו מחויבים להחזיק אותה בכדי לקבל כספים מהמדינה עבור ספורט תחרותי, ולכן כל הוצאות הספורט התחרותי רשומות בתוך העמותה לקידום הספורט. מבחינה ככה אין שינויים גדולים בתוך הדוחות הכספיים, זה משתנה בהיבטים של מספר הקבוצות התחרותיות שיש לנו בכל ענף וענף, זה השינוי המהותי הגדול. אין פה משהו ככה, זה גם פה הדוחות הם בסך הכל בסדר, גם פה הייתה שנת פעילות אחת מלאה שהייתה לנו טובה. אני אגיד שיש שני פרויקטים חדשים שבעצם ביצענו במהלך 2022 במסגרת התוכנית, והם המשמעותיים, את כבר פה בפעילות מעולה. אחד זה תוכנית של משרד הספורט לעידוד מאמנים, בעצם להכשרה ועידוד מאמנים. משרד הספורט רוצה שמאמנים בכירים יקבלו אחד, שכר גבוה וראוי, ושתיים, שהם יעודדו ויכשירו מאמנים צעירים. אנחנו קיבלנו את התוכנית הזו עבור 4 ענפים אצלנו, ואנחנו מפעילים את התוכנית. ותוכנית נוספת שכנגד כל הסיכויים קיבלנו אותה, זה מה שנקרא אתנה. אתנה זה עידוד ספורט נשי במדינת ישראל. קיבלנו פרויקט עם לא מעט כסף עבור שתי, הוא כבר לא איתי, עבור שני ענפים שאנחנו מפעילים, גם כדורגל, גם כדורעף, עובד מאוד יפה וככה רץ.
סיוון?
אני רוצה להגיד משהו.
בבקשה.
אני
רגע,
שנייה,
אתה לא
היית קודם. אני לא אצא מהחדר.
אני אומר, לא, אני אומר את הדברים במילים לא חשבוניות ולא ניהוליות. בסדר, אנחנו לקחנו, במחינת המליאה, פה, אם תיארתי את הסיכונים בכל אחד מהתאגידים פה, פה את היעדר הסיכונים, במקרה של ברלב, את הסיכויים, פה לקחנו סיכונים גדולים. בסדר, במרכז הקהילתי לקחנו סיכונים גדולים, ואני אמנה אותם. אז זה ארבעה גדולים ושניים קטנים. ספרתי אותם כרגע. הגדולים, זה אחד, הבריכה, שהעברנו את הבריכה, את הפעילות, דיברנו על זה, הספנו על זה, החלטנו על זה, העברנו את הבריכה, אנחנו קיבלנו הצעה להפעלה של הבריכה החיצוני ב-800,000 שקל בשנה, עכשיו ה-800,000 שקל האלו הם אצל המרכז הקהילתי. אנחנו אמרנו שצריך להשקיע שם 4,000,000 שקל, לקחנו הלוואה, הם הצליחו להחזיר את ההלוואה מתוך ההכנסות של הבריכה, זאת אומרת, האימור הצליח. בסדר, של המועדון הכפרי, וזה משולב עכשיו עם הפעילות של המרכז הקהילתי, שזה גם יותר מתאים מאשר הפיתוח עסקי. כי בסופו של דבר זה פעילות קהילתית ולא עסקית, בסוף. זה האימור הראשון. האימור השני, זה היה ההתמודדות עם הקורונה בכלל, ההתקפצות והגידול חזרה, שזה עבר על כולם, אבל פה זה היה מאוד כואב ומאוד קשה, וגם זה אפשר להגיד שזה אחרינו. בסדר, האימור השלישי, שזה עשינו את זה במקביל לקורונה, זה היה קונספט של אשכולות. זאת אומרת, אנחנו גם פה אמרנו שאנחנו יוצאים החוצה עם הפעילות, אנחנו לא מביאים את האנשים לפה, אלא שאנחנו יוצאים החוצה ומבצעים פעילות בשלוחות, בגילון, לא משנה, בכל מקום. אנחנו גם לא הגדרנו את זה גיאוגרפית, פעילות משותפת בין כל שני יישובים, גם אם זה שחר ומורשת, בגלל העניין, או לא משנה איפה שזה לא יהיה, זה אשכול, ואנחנו נכנסנו שם עם כסף תוספתי, אגב, גם פה, בשביל לעודד את העניין הזה, וזה גם בגדול הצליח. בסדר, זאת אומרת, זה לא נכשל, גם מבחינת כמות המשתתפים, גם מבחינת הכספית, הערכות הכספיות. והדבר האחרון, שזה גם היה אימור, זה היה שינוי מדיניות המחירים, שבסופו של דבר זה גם הצליח. כי סך הכל המשתתפים עלו, וכמעט כל הענפים. למעט המחול, אני חושב שזה שם הגיע גם כן חזרה לאותו היקף, אבל זה לא עלה. ברוב בשאר הדברים עלה.
עכשיו מדבר על החוגים, על
עלייה? חוגים, כן. המשתתפים, מספר המשתתפים בחוגים עלה, למרות ששתנו המחירים, עלה. זה ארבעה סיכונים שהם אחרינו מבחינת זה, אני אתן לאסף שנייה, יש עוד שני סיכונים שלא נגיד אותם, אבל נגיד אותם גם סמי וגם מיכל, שהציגו פה קודם את הדוחות של קולחי משגב, של מרחבים, הם מנהלים ותיקים, שמבצעים את המדיניות שלנו הרבה זמן וזה. פה במהלך החיי הקדנציה הזאת אנחנו גם החלפנו פה את הניהול גם של המועדון הכפרי, גם של המרכז הקהילתי עצמו, ואני מוכרח להגיד שעם כל האתגרים ועם כל העלייה ועם כל הירידה ועם כל הסיכונים אנחנו במה שנקרא בהצלחה יפה. אני רציתי להודות, אני מודה לכל המנהלים, אבל פה לחדשים במיוחד.
כל הכבוד.
כל הכבוד, כן.
דני, אפשר להגיד משהו רגע?
כן, בבקשה.
אז אני רוצה להגיד, בתור אחד שעובד אצל ג'וליאן בהנהלה, ג'וליאן הוא היו"ר שלנו בעמותה, אז אני דווקא במקום להגיד, דני אומר אימור, אימור, אני אומר שהיינו יוזמתיים, באמת, בפעילות הזאת. נעשו דברים שזה מסובך לעשות אותם, וזה גם כואב לעשות אותם. להזיז את הבריכה, לגעת בחוגים, להחליף מנהלת. ובעיניי זו הייתה פעילות יוזמתית שהוכיחה את עצמה, כן? המדיניות, כאילו הדירקטוריון, עזמה מדיניות שבסופו של דבר יצאה לפועל, ואני רוצה להגיד לסיוון כל הכבוד, ולתני הוא חסך כאן, כל הכבוד ולצוות כל הכבוד. אני גם רואה מקרוב, כל החותם, עובד איתכם וזה, כל הכבוד, באמת. הישג עדיף, באמת. גידול לפעילות של 20-30% זה, נקה, נוריד את זה, שפו.
סיוון, אני מצטרפת לברכות, גם אמרתי לך קודם שהפעילות מורגשת, גם ברמת השטח, אנחנו כבישהו פריפריאלי, מרגישה עלייה משמעותית. בנוכחות, בהיצע של האירועים, ברלוונטיות של האירועים. יפה מאוד, השאלה שלי, מה קורה עם העודפים, עם עין על יוקר המחיה, ועדיין קולות שמגיעים אלינו מהשטח של תושבים שמרגישים את כובד המחירים. מה קורה המחשבה שלכם? אני אוהבת את הרעיון של לשמור עתידות לתשתיות, אנחנו מבינים שזה נדרש.
אני אגיד שני דברים על המחירים. דווקא יש לי איזו תשובה לא רעה בכלל. קודם כל, הכסף ששמנו בצד ובעתודות הוא באמת להגברת הפעילות בתוך השלוחות ובתוך היישובים. צריך להבין רגע שזה לא פשוט.
גם לעשות כל שיתוף פעולה בין שני יישובים בדבר הכי קטן, זה עשרות שעות ניהול משאבי זמן וזה, ולמצוא איפה ואיך ולמה וכמה. אחת ההתמודדויות שלנו עם ככה הורדת המחירי הפעילות, זה באמת להנגיש את הפעילות ולהביא אותה לא לתוך היישוב. יש פה איזה סוג קצת של רצון, כל אחד מאוד רוצה את הפעילות בתוך היישוב שלו. זה לא באמת מתאפשר לעשות דבר כזה. קחו שנתון ביישוב של 10 ילדים, 50-50 בנים, בנות, כבר אי אפשר להביא איזושהי פעילות ולהגיד כל הילדים הם רק כדורגל, רק כדורסל או רק בייסבול. אבל אם אנחנו מצליחים לעשות שיתופי פעולה בין היישובים ולהביא את זה, פעילות אחת לתוך לבון, פעילות אחת בהר חלוץ ופעילות אחת בטובה לתרבות ילדים, זה כבר מקרב, ואז זה מוריד את עלויות ההסעות ממחירי החוגים. אז זה משהו שאנחנו מאוד מאוד דוחפים, אנחנו ממש שם. אנחנו ישבנו עם לא מעט יישובים בשבועיים, שלושה האחרונים, כדי לראות איך אפשר לעשות את זה. אני אגיד לכם פה במליאה בשיא הכנות, זה גם לא פשוט. יש מפעילים פרטיים בתוך היישובים, אנחנו לא באים לריב, אנחנו לא באים לכבוש, אנחנו עושים את זה בעדינות, ביחד עם ועדי היישובים, ביחד עם מנהלי הקהילות, ואיפה שאנחנו רואים שזה מורכב, אנחנו לוקחים צעד אחורה לאותה שנה ומכניסים תחום אחר. אני יודעת להגיד שכשזה בלי הסעות, זה באמת במחיר מאוד ראוי, אבל גם צריך לזכור שתמיד אנחנו צריכים לקיים גם פה את הפעילות במרכז משגב, שהיא קצת יותר מקצועית, שהיא מאפשרת אופק לילדים. זאת אומרת, אני לא עושה חוג רק לא'-ב'. אם ילד רוצה לשחק בליגת כדורגל, הוא חייב מתקן כמו שצריך. המועצה השקיעה עכשיו מעל 800 אלף שקל בתאורה במגרש כדורגל. אני לא יודעת אם אתם מרים לזה, הייתה עכשיו ליגת יישובים של כדורגל, היו 61 קבוצות ששיחקו בשלוש קבוצות גיל. זה כמעט כל היישובים. בגמר היו יודפת, שאף פעם לא ראינו אותם בפעילות הזו, הררית, שאף פעם לא ראינו אותם בפעילות הזו, לוטם עם שתי קבוצות, עם קבוצה מלאה בבנות, שבשנה שעברה התקשו להקים קבוצה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהנוכחות, ובסוף כשהם רוצים קבוצת ליגה, אני צריכה גם להחזיק פה מתקן וקבוצות עבורם. אז אני מנעד כזה, שגם וגם כל הזמן.
חלק השקעות וחלק...
וחלק להנגיש בתוך השלוחות, בונים אולם בלבון, כולנו מחכים לו, ובכל זאת נעשה פעילות כבר בספטמבר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בניסיונות. ואני אגיד לכם שזה המון ניסוי וטעייה. מנסים, לא מצליחים, משנים קצת כיוון, באים ועושים משהו אחר, זה עובד בסופו של דבר.
אני רגע רוצה להעלות משהו שרוצים לעלות ולא בהכרח עליהם. אתה רוצה לדבר על המחירים של הבריכה? אנשים באים בטענות ואומרים שהמחירים יקרים, וזה 70 שקלים לשלושת רבעי שעה של שחייה. אתה יכול לתת לזה קצת את הדעת?
אני אשמח.
יש שאלות שעולות בציבור. שאנשים רוצים לדעת.
בואי, תני
על זה את הדעת.
אז אני אגיד משהו. אני אזכיר למליאת המועצה שאחת המשימות שאנחנו קיבלנו זה להחזיר את המועדון הכפרי להיות המועדון של תושבי משגב. וכששמתם לנו את המשימה הזו לנגד עינינו, צריך להבין שיש לה השלכות ומשמעויות. אם אני רוצה להפוך את המועדון הכפרי לבית של תושבי משגב, אני צריכה למצוא איך אני מזיזה אוכלוסיות אחרות שהפריעו, שעשו בלגן, בתוך המועדון. מה שעשינו כדי להתמודד עם הדבר הזה, זה קודם כל יצרנו כמה סוגי מנויים משפחתיים, קיץ, פעם היה רק קיץ, עכשיו יש כניסה חד פעמית משפחתית. עשינו הכל מה שביכולתנו לעשות עבור תושבי משגב בתור משפחות. צריך להבין שהרגולציה לא מאפשרת לנו. יש אחוז מסוים שמותר לי לשים בפער של כניסה חד פעמית. אני חייבת חוקית לאפשר כניסה חד פעמית ליחיד למתקן, כי הוא מתקן ציבורי. מצד שני, מותר לי פער של עד 40% בין תושב פנים לתושב חוץ. כדי לעודד כניסה של משפחות ותושבי מועצה, יצרתי כל מיני אפיקים למשפחות, והשארנו רק כרטיס כניסה בודד במחיר גבוה, כדי שהתושב חוץ יהיה גבוה, כדי שלא יהיו לנו את הכניסות החד פעמיות האלה שעושות בלגן, שבאמת באמת יהיו לנו את התושבים. בפועל אנחנו נתקלים בבעיות האלה רק כשבא בן אדם בודד. אנחנו מנסים להתמודד עם זה, להסביר להם. השנה למשל הייתה תלונה שכרטיס משפחתי זה אמא, אבא, שני ילדים, או מנוי משפחתי
היה אמא, אבא, שני ילדים, שיניתי את זה, ואנחנו מאפשרים סבא, סבתא, שני ילדים. כל קונסטלציה שתעזור, הייתה טענה שהסבים הם אלה שמביאים לבריכה, ולא ההורים, ואנחנו עשינו לפי תעודת זהות, אז שינינו את זה, ואנחנו מאפשרים. וגם דברים יחידניים ובעיות יחידות שהגיעו לנו, פתרנו. אתם חייבים להבין שאנחנו חייבים להשאיר את הכניסה הבודדת של בן אדם אחד בפער הזה, כדי באמת להשאיר את הבריכה לתושבי משגב. אני יכולה להגיד לכם שבשבת האחרונה הבריכה הייתה מפוצצת, הגיעו תושבי גילון ואמרו לנו, וואו, תודה, איזה כיף פה, רואים, כיף לנו, נעים לנו, כל מה שהם ביקשו זה עוד צל, נקנו עוד שתי ציליות ענקיות ביום ראשון, כדי שיהיה כבר לשבוע. זאת אומרת, אנחנו מנסים, אבל צריך להבין שזאת הסיבה. שיש את הכרטיס האחד הזה, שהוא בודד, וביטול הכרטיסיות זה בדיוק, כדי שיהיה קהל קבוע משגבי בפנים, ולא קהל מתחלף ומזדמן. צריך להבין שקהל מזדמן, מאוד קשה לשלוט בו.
חשוב לי, קודם כל חשוב, אתם לא מכירים את זה, אבל מי שבא מגילון, אז הוא קנה מנוי גם לחדר כושר בגילון, זה הוריד לו את המחיר של הכניסה לבריכה, למשל, כן? יש לנו פה פעילויות שהן משתלבות, ויש פעילות של המרכז הקהילתי במורשת, ויש אנשים שיודעים לנצל את זה ולא לנצל את זה, וביוטפת לא שיחקו כדורגל, עכשיו כן משחקים כדורגל, ולא יודע מה, בחרשים, זה רחוק מהבריכה, אז הם מנצלים פחות, אבל יש להם לעומת זאת פעילויות חלקות. אנחנו מחפשים לרצות ולהגיד לכולם, בבריכה, אחד מהאומן, זה אני הבאתי את העניין הזה, אנחנו מכירים את זה ביפת מיער הקופים. יש ימים שאנחנו נאלצים להגיד לאנשים שלא מכניסים אותה, יש לנו יותר מדי אנשים, ויש לנו ימים שאנחנו לא מכסים את העלות של ההפעלה שם בגלל שיש פחות מדי אנשים. מה בדרך כלל עושים? נותנים הנחה על הימים של... לא. אנחנו צריכים להגיע למחיר, מתי שאנחנו רוצים שיהיו פחות אנשים, שיקנו פחות, להעלות את המחיר כל עוד שקונים. זה מה שצריך לעשות. בוא, זה ככה זה עובד. המחרה זה נקרא, כן? הרי אנחנו רוצים שיקנו פחות במקרה את המוצר הספציפי הזה של הכניסה החד פעמית. בלי קשר אגב, באים זה ועושים בעיות אלה שבאים ליום אחד, אז בוא. אנחנו יש לנו יותר מדי אנשים שבאים בשבת בקיץ. עשינו בהתחלה בריכת חוץ, אז ממשיכים לבוא עוד יותר מדי אנשים. אז אנחנו רוצים שיבוא פחות, אנחנו מעלים את המחיר. אז אתם מאיימים עלינו שלא תבוא? אל תבוא. כן? עכשיו, מה כן? תושב משגב אומר, לא, אני רוצה ב-40 שקל. אז עשינו 1,000 תרגילים, ולא כאן המקום לפרט כולם, בסוף יוצא לו ב-40 שקל. כן, בסוף יוצא לו. אז שלא יגיד שזה לא הרבה, זה כן. ומי שרוצה בדקויות, מוזמן אחר כך. בסדר, אז עזבו, בואו נתחיל.
אני רוצה להגיד מילה. א', אני רוצה להצטרף לברכות פה של כולם, באמת, כאילו תשמע, אני רוצה להגיד מילה על המופעי קיץ, שזה...
זה היה ענק, ענק.
אתה יודע, זה שוס. הדבר היחיד שמפריע לי זה שהוא לא רווחי לפי מה שראיתי.
לא רווחי.
זה כדאי לעצור רגע אחר כך לעשות את זה זומין. איך יכול להיות? כל כך הרבה מופעים עשינו, זה לא רווחי.
עשינו כזומין. עשינו זומין ואנחנו עובדים עליו וגם צריך להרגיל את התושבים. יש פה איזה הרגל שאם זה פעם אוסטרליה זה צריך להיות בחינם, זה לא בחינם.
פעם על זה יש תלונות על המחירים.
התושבים שלנו הולכים למופעים בשונים 250, ומוכים פה 90.
אבל אם את החיילים, שאתם בחינם, ניתן להם ב10 שקלים, אז נוכל אולי לחסות תעבויות, כי כל החיילים באים ב-60.
זאת הייתה החלטה שאני מכבדת, של לתת לחיילים ב-60 בחינם.
שם אנחנו גירעוניים, למרות שיש פעילויות מדהימות.
מעולה, תמשיכו ליהנות.
תודה רבה.
תודה לכם.
במילה את הרדיון, לפני שחגי מתחיל פה, אני רק מזכיר לכם שעשינו שינוי מבני, ואנחנו מעבירים פעילות לפעילות. בשנה הזאת זה עוד לא קורה, זה מלכתחילה, אל תחפשו את ההשפעות בין השנים בבקשה.
אני יכולה רגע שנייה לפני, סליחה. דובר פה הרבה על תפיסת האשכולות, ואיפה נוצרים שיתופי פעולה וכמה מושקע, אני לא יודעת, יכול להיות שפספסתי בפעמיים האחרונות. אני מאוד אשמח אם יוקדה זמן באחת הפגישות הבאות להציג לנו קצת איזו תמונה רחבה. כי כל אחד יושב במשבצת שלו, מכיר קצת את השיתופי פעולה, את חוסר השיתופי פעולה אצלו ביישוב, קצת מה קורה במועצה בתפיסת האשכולות. איפה זה עובד, איך זה עובד, מה זה אומר, איזה משמעויות יש לזה.
למה זה חשוב? נעזוב את התרבות והחינוך ונלך לתעשייה. טוב, אלו הדוחות הכספיים של חברת מנהלת רדיון. כמובן שחוות דעת אירועי החשבון חוות דעת חלקה והנוסח האחיד, חשוב להגיד גם לזה. סך המאזן של החברה מסתכם לסכום של כ-10 מיליון שקלים. מזה נכסים שוטפים כמעט כל הסכום, 9.8 מיליון שקל, יתרת המזומנים 3.4 לערך. לקוחות 650, חייבים אחרים 5.7, עוד מעט נגיע לבירורים ונראים גם מה יש לנו שם. יש קצת השקעות ברכוש קבוע, סך הכל המאזן, כאמור 10,140,000 שקל. התחייבויות שוטפות עמדו על 5,778,000, מספקים, זכאים אחרים והתחייבות לביצוע תשתיות, שגם בזה עוד רגע נרחיב. התחייבות למועצה 277,000 שקל, והעון העצמי של החברה עומד על 4,084,000 שקל, מזה 4,000,000 הון מניות ועוד 84,000 שקל עודפים. אנחנו רואים שגירעון בעודפים, אנחנו מגיעים לעודפים חיוביים. אנחנו נראה את זה בדוח על הרווח הכולל, בדוח רווח הפסד בשמו הקודם. מחזור הכנסות עמד על 4.6 מיליון שקלים לעומת 3,100,000 בשנת 2021. הוצאות הישירות 2.9 לעומת 2.3, הוצאות הנהלה וכלליות מיליון שקל, כ-100,000 שקל פחות משנה הקודמת, הוצאות המימון זניחות. סך הכל העודף השנתי עומד על 750,000 שקל לעומת גירעון בשנה הקודמת של 460,000 שקל. מבחינת תזרים המזומנים, אנחנו מדברים על תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של 800,000 שקל. שהוא בעיקרון נקרא לזה ככה שינוי ביתרת המזומנים שקטנו בסכומים. נעבור לבירורים, הראשון הכללי מדבר על פעילות החברה, על המטרות שלה. אנחנו מדברים גם על כל נושא של שיווק המגרשים, ומה שדני דיבר קודם לכן, שבשבת הדירקטוריון הראשון לנושא 2022, הוחלט על עברת פעילות החברה, לרבות עבודת פיתוח וניהול שלה לחברה הכלכלית, וסוכם שהפעולות האלה יעשו באופן מדורג, שמהראשון לינואר 2023 הניהול השוטף של הפארק עבר אל החק"ל, וכל נושא של ביצוע הפרויקטים במהלך השנה, נטפל בזה גם באופן מעשי, גם באופן חשבונאי. את ביאור המדינות החשבונות אני אחסוך מכם. יתרת הלקוחות, החובות השוטפים עמדו על 670,000 שקל. הפרשה לחובות מסופקים קטנה פה השנה. חייבים אחרים, מע"מ לקבל 235,000 שקל, הוצאות מראש גדלו ל5.5 מיליון שקלים. הוצאות מראש זה למעשה הוצאות שהחברה הוציאה לטובת ביצוע פרויקטים, בטרם הגיעה להכרה בהכנסה. כמו שקבוע, עלותו ההיסטורית עמדה על 1,135,000 ונרשמו הוצאות פחת עד סוף השנה בסכום של 831,000 שקל, לכן העלות נטו עומדת על 300,000 שקל. אני אגיע לבירורים החשובים יותר, נושא של הכנסות מראש, בפארק התעשייה יש קו כיבוי אש, שהושקעו בו גם כספים, אבל גם התקבול של המנהלת מהמפעלים שמחוברים לקו הזה, אנחנו מכירים בהכנסה מהתשלום שהם משלמים לנו לאורך תקופת זכות השימוש שלהם. לאורך תקופת זכות השימוש שלהם בקו, ולכן אנחנו נוכל הכנסות מראש של 3.2 מיליון שקל. נושא של התחייבות לביצוע עבודות תשתיות, זה אולי הדבר המרכזי שעלה פה במיוחד בשנים הקודמות, שלמעשה החברה פתאום גילתה שינוי לפני שוקת שבורה, שחתמו על עסקאות עם יזמים, פתאום לא כל כך היה כסף, ואז נעשתה פה עבודה יסודית שבה בוחנים כל הזמן את ההתחייבות שלנו לביצוע התשתיות, ובהתאם לזה אנחנו רושמים את הפעולות החשבונאיות. כולכם קיבלתם את התמיכה, ובטח קראתם את הדיבורים הארוכים בעניין הזה. החלויות פה הן יחסית זניחות, מחזור הכנסות 4.6 שנה לעומת 3, קצת פחות מ-100 בשנה שעברה, נובע בעיקר משיווק של מגרשים באזור התעשייה. יתר הפרמטרים הן הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. נושא של פתיחת תיקים זה כמובן פועל יוצא של תיקים שנפתחו, זה לא הכנסה קבועה שנתית. כשסכום תמיכת המועצה עומד על 500,000 שקל גם השנה וגם בשנה שעברה, אני מזכיר שהסכום היה גבוה יותר והוסכם, נקרא לזה כך, שאפשר להפחית אותו, אין לנו עניין להגיע פה לחבויות מס, כשהכסף מגיע מהמועצה, כשהחברה מסתובבת עם התקציב הזה. הוצאות הישירות עמדו על 2.9 מיליון שקל. אני אומר שמרבית הסכום הזה של ההכנסה משיווק מגרשים, למעשה לא כל כך היו מולו הוצאות, ולכן השנה גם את הסכומים שקשורים להגדלת ההתחייבות לביצוע תשתיות, אנחנו נכנסנו בסעיף הזה, שלא ישאלו אותנו יותר מדי שאלות. הוצאות הנהלה כלליות אמרנו, יש ירידה מסוימת בשנה שעברה, וגם זה נובע מתחשבנות של השתתפות בהוצאות, יחד עם ההחקה, שם אנחנו נראה מגמה טיפה אחרת. זה,
אני לא חושב את הספרים. אני אגיד את זה גם כן עוד פעם, מילים רגילות.
מה, זה לא היה בעברית?
אנחנו כן, בעברית.
אנחנו הבינו, אף אחד לא
יודעים. בכל הפארקי תעשיות, כולל בר לב, אגב, שראינו עכשיו, חלק מהארנון נשאר בפארק כדי לכסות את העלויות של התקורות של התפעול של הפארק. זה עומד בדרך כלל 10%, אנחנו הקמנו פה ועדות והתווכחנו פה שנים כמה זה צריך להיות. אנחנו בתרדיון. אמרנו שזה צריך להיות, להתקרב ל-24% שאנחנו משאירים בכל יישוב בעצם. התחלנו לפעול כלפי זה עד שזה התחיל להרוויח יותר מדי. ורווח זה לא טוב, משלמים איזה מס, זה חברה, והתחלנו להקטין את זה חזרה. הגענו חזרה להקטנה, זאת אומרת, המצב של ההתנות, בעצם המיזוג של זה, עכשיו עם החקל, הוא גם נובע מזה, שאנחנו לא רוצים סתם לייצר רווח. עכשיו, זה נובע גם מהתייעלות, מבחינת המערכות שמזגנו אותן, מבחינת העלויות של הזה, יש שם גם התייעלות, גם מצמיחה של הפארק. זאת אומרת, במקביל, ההכנסות עלו וההוצאות ירדו, נקרא לזה ככה, ואנחנו הרווחנו יותר. אז עכשיו אנחנו ממזגים את כל הסיפור הזה יחד בחקל, שבחקל יש לו פעילויות שהן פיתוח עסקי, פיתוח של ההר, פיתוח של הקהילה של האומנים, כל מיני דברים אחרים. שהם פיתוח עסקי, נקרא לזה יותר ארוך טווח, כי תרדיון מסודר, נקרא, אפשר להגיד שתרדיון מסודר, גם פחות או יותר אפשר להגיד שנגמר השיווק. בסדר, מה שנשאר באמת זה בינוי של המגרשים ששווקו, או בינוי נוסף של המגרשים ששווקו קודם ולא הובנו בכלל, או שנבנו רק באופן חלקי. זאת אומרת, יש שם פוטנציאל של עוד 10 מיליון שקל ארנונה, אני מודד את תמיד בארנונה, אבל הוא לא תלוי בנו. תלוי אולי במדיניות שלנו, בעידוד, בדברים כאלה, מדיניות של המדינה, כל מיני דברים כאלו, תשתיות על, אבל לא, זאת אומרת, זה לא מגרשים שלא שווקו. משימת השיווק בגדול היא אחרינו, בתרדיון. עכשיו צריך לתחזק את זה ולראות שנמשיך להחזיק את האיכות שם של המפעלים ולעקוב אחרי כל הזמן עם הצרכים שלהם. אנחנו עם כמה תעשיות שם שהם ספין-אוף בעצם של רפאל בצורה כזו או אחרת, שהם מבחינתי הקוקוס צמיחה. שאני אתמול הייתי בחנוכה של אומגה, קראתם את זה בעיתון, הסיפור הזה של הסוכר התוספתי, השרת, לא משנה, יש יזמות טובות, יש לנו גם מפעלים שם יותר מסורתיים, שהם מפעלים טובים, שאנחנו כבר התרגלנו אליהם וזה, ובסופו של דבר מפעל שגודל מעבר לגודל מסוים עובר למקום אחר. כן, אנחנו מקווים שהוא יעבור לבר לב, חלק מעוברים לציבורית, חלק אומרים למקומות אחרים, אבל עד גודל מסוים אנחנו מתאימים, זה בסך הכל פארק, לא, בניגוד לבר לב, זה לא, יש תקרת גודל, יש תקרת גודל בתרדיון, למפעלים עצמם, לגודל של המפעלים, כן.
בשבועות האחרונים כתוב הרבה על המשך יישוב הגליל, ובמין אגרסיביות כזאת, אנחנו מעורבים באיזושהי צורה.
זה לא קשור לתרדיון, כן.
לא, לא, זה לא קשור לתרדיון, לישיבת
האגודה. מה?
גם לישיבה שלנו.
המליאה, כן. כן, כן, בסדר.
דני לא עושה כלום.
אני... אני לא עושה כלום חוץ מזה. אנחנו, אני אענה, למרות שיש לנו עוד... חגי עדיין צריך להציג את המאזן של החברה הכלכלית, ואחרי זה יש לנו עוד מאוד
דני, אני רוצה להגיד משהו חצי קשור. אני מתעסק בירפת עם פיתוח אזורי תעסוקה. ואני חושב, ואני אומר לכם, שאם מסגר לא תיכנס, תכניס את העזרה האמיתית, לא של כסף דווקא, אבל עזרה בהגעה ליזמים פוטנציאליים ובסוחרים פוטנציאליים, זה לא יקרה. זה לא יקרה, יש שטחים בשטחי תעסוקה, בטח היום עם הריבית הגבוהה, והיישוב הוא, מן הסתם, אין אותה מומחיות שיש לכם ברדיון, ואני קורא לכם להרים את הכפפה ולחבור, בסוף תקבלו ארנונה שישי, אנחנו עדם תקבלו, אנחנו נקבל ארנונה משגב 66%, 70%.
אני אענה לך, ואני אענה גם לא.
לא, זה אין לו מה לענות.
לא, אני אענה, אני כן אענה. תרגע, תרשל, תרשל. מי שחושב שאין קשר בין שתי השאלות האלו שנשאלתי עכשיו הוא טועה. יש קשר. מה הקשר? הקשר הוא היישום של המדיניות הקרקעית והתכנונית והכלכלית של מדינת ישראל. בסדר? היישום, לא המדיניות עצמה, אלא היישום של המדיניות. בסדר? עכשיו, אתם יודעים שאנחנו, אני בעצם הובלתי התארגנות של כל מועצות אזוריות בצפון בשינוי מדיניות התכנון. במדיניות הקרקעית אני מתמקד במועצות לב הגליל יחד עם גליל תחתון, מרום הגליל וצפון עמק ישראל נקרא לזה. מה הקשר בין מה ששאל דן לבין מה שאתה שאלת? אחד הדרישות הוא הביסוס של האפשרות של יישוב קהילתי בפריפריה לפתח תעסוקה. בסדר? כי כרגע אין אפשרות כזאת משפטית, אין אפשרות לשווק קרקע, כי יישוב קהילתי אין לו קרקע, בניגוד ליישוב חקלאי מתוכנן, כמו יודפת, שזה כמעט, יש פה עוד כמה אירועים כאלו, אבל בגדול, יישוב קהילתי. זה, הדרישה הזאת הגיעה כבר למשרד רוה, משרד פיתוח נגב גליל, משרד התיישבות, כל המשרדים שאמורים לטפל בגליל. יש לי בעצם פנייה נוספת שהיא גם כן נידונה בממשלה כבר כמה פעמים בנושא של העברה לאגודות קהילתיות אפשרות לבנות יחידות להשכרה. זה קצת יותר ארוך טווח, אבל אני מבחינתי האופק התכנוני של יישוב קהילתי במסגר הוא 1,000 משפחות, זה לא חייב להיות יישוב אחד, יכול להיות מקבץ של משפחות, אבל לא משנה, 1,000 משפחות בבית ספר יסודי, איזשהו מרכז תעסוקתי, 30-50 דונם, ובשביל זה צריך להגדיל את השטח של היישובים, לפי החישובים שלי, באיזה 20-30%. בסדר? עם בנייה יותר צפופה וכו', החוץ. עכשיו, הנושא הזה מאיים על מדיניות מכל מיני סוגים בכל מיני מקומות, וזה מלחמה. זה מלחמה. זאת אומרת, כרגע, נכון לאתמול בערב, היו 3 דיונים בממשלת ישראל על הסיפור הזה. הממשלה עצמה מדברת בטונים אגרסיביים, זה נשמע אגרסיבי, אבל מה שאמרתי פה זה המהות של העניין. ואם חרשים, למשל, החליטו שהגידול שלו, אם רוצים לגדול בצורה כזאת או אחרת, ב-50%, ב-100%, החליטו, זה באסיפה של חרשים. אנחנו דנו בתוכנית מיתר. המגרש שלך, לפצל אותו ל4, למשל. זו החלטה שהיא בסופו של דבר מחייבת אותך, שזה מה שהחליטו. אז אתה יכול לקרוא לזה אגרסיבי, אני לא קורא לזה אגרסיבי, אני קורא לזה ההפך, אני קורא לזה פיתוח בר קיימא. ואני קורא לזה פיתוח אחראי של יישובים במרחב הכפרי, בפריפריה, ואנחנו, מה שנקרא, שכחו שאנחנו בפריפריה. הם לא שכחו שאנחנו אשכול 9 או 10, ושלא מגיע לנו כלום בגלל שאנחנו עשירים. הם לא שכחו שאנחנו קיבלנו צמודי קרקע, וצמודי קרקע עכשיו זה לא בונטון, אז עכשיו זה נשאר, זה הם לא שכחו. אבל זה שאנחנו בפריפריה, בתוך אזור שהוא חסר בתשתיות תחבורה, ובתשתיות בריאות, ובתשתיות השכלה, וכל התשתיות גם עסקיות, אגב פיתוח של עסקי ומסחרי, אז את זה הם כן שכחו, כי הם הולכים רק ל... עכשיו, אנחנו חווינו, כמו שחווינו אתמול אגב, את האירוע של איך מאירים במדינה משהו, אחינו הדרוזים הזכירו לנו איך מזכירים למדינה את עצמם, כן? למי שנתקע את מה זה.
באופן יעיל למדי.
כן, באופן יעיל למדי. אגב, זה מעולה לנו, באבק הטורבינות שלנו, מעולה לנו, מה שהיה אתמול, וזה לא, אני ארחיב על זה אם אתם רוצים, כן? אבל, אז גם, אגב, גם השותפים שלנו, שהיו פה מהתנועה האסלאמית, והיו פה בחדר הזה מהתנועה האסלאמית כמה וכמה פעמים, ואנחנו הוצאנו מהם עשרות מיליוני שקלים במסגרת תוכנית 550, כי גם הם לחצו פוליטי, ואתה יכול לקרוא לזה אגרסיבי או לא אגרסיבי, הם קיבלו כסף, ואנחנו דאגנו שהתושבים שלנו, הערבים שמגיע להם בתוך 550, יקבלו את חלקם וקיבלו, בניגוד לעבר אגב. בסדר? אז הדרוזים עושים את זה בצורה קצת יותר אגרסיבית, אנחנו עושים את זה בצורה קצת יותר עדינה, אבל רגילים שאנחנו עדינים, ואם אנחנו קצת פחות עדינים, אז אני לא מתנצל. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אני עניתי בעצם על שתי השאלות, ובואו נמשיך את המליאה, כי יש לנו פה בינתיים, אנחנו יכולים לקבל החלטות, נכון?
אפשר?
אני
צריך לסיים,
קקל. סיים.
חברה הכי קטנה.
טוב, החברה הכלכלית, גם פה חוות הדעת, חוות דעת חלקה בנוסח האחי, סך המאזן של החברה 22.4 מיליון שקל, לעומת 16.5 בשנת 2021, הרכוש השוטף 8.8 מיליון שקל, מזומנים כ-5.5 מיליון, לקוחות חייבים 1.3 מיליון, חייבים אחרים כ-2 מיליון שקל, השקעות ברכוש קבוע עומדות על 13.6 מיליון שקל אחר פחת, התחייבויות השוטפות עומדות על 11.8, אגב שימו לב, התחייבויות שוטפות 11.8, לעומת רכוש שוטף רק של כ-9 מיליון שקל. אשראי בנקאי 4.5 מיליון שקל לזמן קצר, לספקים 2 מיליון, זכאים אחרים כ-5 מיליון. ההתחייבויות לזמן ארוך עומדות על 4.5 מיליון שקל ערך, לבנקים בזמן ארוך 400 אלף שקל, מעבר ל-300 אלף שקל לחברות השוטפת. התחייבות למועצה 1.7 מיליון אלף שקל, ושטר הון למועצה 2.4 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על 10 מיליון שקל הון מניות, וגרעונות מצטברים הפעילות 4 מיליון שקל. הגרעון השוטף פה יחסית נמוך. מבחינת דוח על הרווח הכולל, מחזור הכנסות עומד על 25 מיליון שקלים, הוצאות ישירות 22, רווח מפעולות 2.3, הנהלה וכלליות 1.7 מיליון. אני מזכיר ששם דיברנו על 100,000 שקל פחות, פה זה 100,000 שקל יותר, כל מיני הוצאות משותפות, החברות מתחלקות ביניהן בהוצאות הללו. כך שיש לנו רווח פעילות שוטפת של 400,000 שקל, הוצאות החברות מביאות אותנו להפסד, הוצאות אחרות של 650,000 שקל, וההפסד השנתי 250,000 שקל, לעומת 2 מיליון שקל, הפסד בשנת 2021. תזרים מזומנים, פעילות שוטפת הוא חיובי, 3.7 מיליון שקל, הוא שלילי מפעילות השקעה, שזה בסדר, השקעות ברכוש קבוע 3.3 מיליון שקל, מקדמות בגין שנה קודמת שנרשמו השנה, כרכוש קבוע, כך שסך הכל תזרים שלילי של 1.2 מיליון, ומזומנים, תזרים מזומנים שבאים פעילות אימון באמצעות גיוס, בעיקר גיוס אשראים מהבנקים, 2 מיליון שקל, כך שסך הכל יש לנו עלייה ביתרות המזומנים של 4.25 מיליון שקלים, מ-1.2 מיליון ל-5.5 מיליון. החברה עוסקת אלה הפעילויות שלה, אני חושב שפה זה מוכר, גם פה אנחנו מזכירים את העברת הפעילות מהמנהלת לכאן, גם כאן נדלג על מדיניות החשבונאית. אז היתרת המזומנים 5.5 מיליון שקל, החייבים האחרים גם כאן מפורטים לפניכם. השקעות למעשה כבר אפשר יהיה לאפס אותן, שתי החברות האלה כבר מסיימות דרכן, נמשיך הלאה. בשנה הזו ההשקעות בעיקר היו 3 מיליון שקל, השקעות מערכות פוטו-וולטאיות שהחברה הקימה על מבנים בעלות המועצה, יש מתווה לחלוקת הכנסות בין המועצה לבין החברה. אנחנו רואים את זה פה, שנת 2021 החלה החברה בהקמת מערכות פוטו-וולטאיות, אני מקווה במימון החברה או המועצה, בשם מימון הקמת המערכות החברה נתנה הלוואות, הקמת חלק המערכות נסיימה בשנת 2022, אבל כל היתר נמשיך בעתיד. מבחינת ספקים שותפים ההתחייבות היא 1 מיליון שקלים, זה
זכאים אחרים, אנחנו פה, יש לנו עדיין נושא של פקדונות והתחייבויות בגין פיתוח יישובים, יתרות הפקדונות עמדו נכון ה-31 לדצמבר על כ-60 מיליון שקלים, שימו לב, לעומת 97 מיליון שקלים, זו פעילות שהולכת ופוחתת, מסתיימת. מול הפקדונות יש לנו כספים שקיבלנו מהמשתכנים, זה הסכום שעומד, ההתחייבות של 64 מיליון שקלים, כך שלמעשה זה עיקר הגידול בהתחייבות, זה נובע מחתך של תאריך המאזן, ובדרך כלל מיד בינואר זה כבר מתאזן. הלוואות הן פה לפניכם, התחייבות לפיצויים, נגיע לרווח והפסד. מחזור הכנסות כאמור עמד על 25 מיליון שקלים, הסכום העיקרי מתוכו זה נושא של פיתוח החברות יישובית, 18 מיליון, לעומת כ-15 מיליון בשנה קודמת, זה למעשה הסעיף העיקרי שיש בו הבדל בין שתי השנים. פעילות עיקרית נוספת זה פעילות פינוי ההשפעה, אנחנו שיחסית דומה לשנה קודמת, ופעילות הגינון שהיה בגידול בשנה הזו. מבחינת ההוצאות הישירות, הוצאות הגינון, לא נשאר הרבה רווח בפעילות הזו של הגינון ביחס לדברים, וההוצאה העיקרית היא הוצאה שקשורה לפיתוח יישובים, וזה באמת עיקר השינוי שאנחנו רואים פה בסך הכל, הוצאות הנהלה וכלליות, השכר 1,250,000 לעומת 944,000. אני מזכיר שהאדמיניסטרציה של שתי החברות, של החק"ל ושל המנהלת, היא משותפת, ויש התחשבנות בין החברות. נושא של המועדון הכפרי, הציגו אותו בצדדים היותר פרודים שלו. אז המועדון הכפרי הוא למעשה בבעלות החק"ל, ולפי הסכם עם המתנ"ס, אז המתנ"ס משלם פה סכום של דמי זיכיון של 250,000 שקל, מנגד יש לנו הוצאות פחת, כי ההשקעות שם, זה מביא לנו הפסד חשבונאי של 650,000 שקל. זהו.
מכל הייחודים, איזה מידע ילך לנו לאיבוד בשנים הבאות? זאת אומרת, זה עושה כל נהיה חברה אחת, וזה עושה פעילות. עכשיו יש...
שנדע איך
לנהל את זה. היו לנו שתי חברות, אבל יש חברה של חברה כלכלית, שהיא קרה באמת איזום של פרויקטים ביישובים, יש לנו חברת זה שמנהלת אזור תעשייה. עכשיו שמנו את זה, הרבבנו. זה פעילויות שונות, שאפשר לעשות חברה כזאת, אבל כשקבעה אפשר לקחת לעשות בקרן, ואתה לא תגיד, מפרט בכזאת רמה לכל אחד, אז זה אולי מוזיל כסף.
לא, אני גם רוצה גם שאסף יתייחס פה לפעילות של החק"ל שנייה בתור זה, כי פה נכנסנו להרבה תחומים חדשים. אנחנו אמורים לא לאבד אף מידע, אף פיסת מידע. כדי לעשות את זה, אנחנו כבר היום אגב, המאזן של החק"ל ראית שהוא מחולק לפי סעיפים, הכנסה מפוטו-וולטאי, הכנסה מזה, זאת אומרת, זה ממויין, זה לא מורבב. מה שמורבב זה רק התקורות, והוא יציין את זה שהתקורות, בסדר, נכון, מיליון, מיליון וחצי, מורבב, עכשיו זה יהיה במקום אחד. זה בסדר, זה החלק הקטן של הבעיה. הפסולת, הפינוי פסולת, והגינון, והפוטו-וולטאי, כל הסעיפים ממויינים. אגב, גם הניהול של הפארק, הוא ממויין, מול מה שמשלמים הדיירים, זה כמו יישוב כזה שהוא מנהל בתוך העסק הזה, ואנחנו לא אמורים לאבד בכלל מידע. אבל בוא תגיד משהו אתה על כל העניין.
אני רוצה להגיד בסוף הניהול של כל עיבוד מידע, מנהלים את זה בחשבונאים משרדיים, כן.
אני רוצה לחשב שבת.
מה שאני רוצה להגיד רק, באמת גם פה אני חושב שהדוחות לא מייצגים את זה, כן, כי כאילו סדרה של צעדים עם ההגעה של שמוליק והריכוז שלו ושל אוסף של דברים, וגם פה אני חושב שעברנו גם כן להיות יוזמתיים בכל הנושאים שלא באים פה לידי ביטוי, כן, כי שמוליק הוא מנהל הפיתוח העסקי של המועצה עכשיו, כן, זה שהוא בכובע של חק"ל בטרנר, כל היוזמות העסקיות שלנו קורות אצלו דרך המאיצים וההאב, כל הדברים שאתם מכירים, נשארנו פה לאורך הקדנציה. וזה לא רואים פה, כן? קשה לראות את זה פה, כי חלק
מזה... לא, מבנה בריאות, שרואים מחוץ לחלון.
בדיוק.
שמוליק איבד את השורה, זה לא מופיע פה בכלל.
לא בדיוק, כי הוא מומן בחלקו על ידי המדינה, כן? הגיעו תקציבים מהמדינה, ואתה רואה פה את הרכיבים היחסיים, כן, שהם פה. אז...
מבנה בריאות, גם הכפר גמלאי, גם הכפר גמלאי, רגע שמוליק.
רגע, הוא רוצה לדבר על זה, שמאחורי הקלעים של כל זה יש פירוט מאוד מדוקדק, שיש דירקטוריון שיושב הניהול פה הוא ניהול מאוד מוקפד על האירוע הזה של המיזוג, זה לא...
אני לא שם, אני לא, אין לי חשד או טענה או חשש להבין לגבי הניהול.
לא, אגב, אל תהיה רגוע.
אני מה שאני חושבת שאתה, אנחנו גוף מבקר, בסדר, אנחנו גוף שאתם רוצים להריג את היד ולאשר את המאזנים האלה. ברגע שאתה בתור גוף מבקר, מרוב זה, אתה מאבד בסוף.
אני המבקר, אתם המפקר.
לא, אתם הם הבעלים.
סוחים את ידנו, רון.
זה הרגע להגיד, לפני שאני אשכח, ששמוליק לא פה בגלל שהוא יצא לחופש. והסיבה ששמוליק יצא לחופש זה הוא מתמדד על ראשות המועצה של עמק עזרא. הוא תושב שבשית, אבל שמוליק, והוא שם עשו. אז אנחנו מאחלים לו בהצלחה. כי מועצת עמק עזרא, מועצה גדולה, שכנה, חשובה.
אני רציתי באמת לשאול על זה, מה קורה בתקופה שהוא בחופש, זה עכשיו...
אז בתקופה שהוא בחופש, הוא ככה.
זה
מסרן קודם כל אנחנו בקשר איתו בכל מה שצריך. דבר שני, החוק מחייב אותו להיות בחופש, והחוק גם מחייב אותנו לא לפטר אותו, אז אנחנו תקועים עם הסיטואציה ואנחנו נתמודד איתה. יש לנו, כל דבר הוטל על מישהו. יש לנו מנהלים אחרים, כתפיים רחבות. עם כתפיים רחב, כן, זה בסדר, זה אסור להגיד.
יש לו... ממש פורמלית, כן.
לא, יש לנו מנהלים אחרים, שום דבר לא ייפול, גם כפופים לו.
רגע, לא אמרת לנו איך לא אפשר ליפול, לנו הולך שמולים.
הוא אמר,
אמרתי,
הוא
אמר.
לא, אני לא
ידע. לא, קודם כל אולי הוא יפסיד, אני איחלתי לו שהוא יפסיד, ככה ש...
אולי ידעת שהוא יפסיד, אולי ידעת שהוא יפסיד, אולי ידעת שהוא יפסיד.
במקום איזה גברת, לא? יש שם היום אישה.
לא, יש שם בחור.
מה זה כמו בעיר?
איפה יש אישה?
בדרום השם.
הוא בהרשמת.
יש אישה, יש ראש מועצה בבית יצחק.
טוב.
לכן תגידו, תאילה, נסע לשלושה חודשים.
לא, לא. הוא שובר את הראש שם. ואגב, אז כמו שאמרנו, יש לנו פה את ה... יש מנהל תפעול, יש אנשים מתחתיו, יש אנשים לידיו, יש אנשים מכל הכיוונים, ואנחנו נטפל בזה.
תמר אומרת שאם צריך עזרה, אם אפשר לעזור, באמת,
עושים אותו חשוב. יש פה ועדה.
נכון, נכון, נכון.
אם צריך עכשיו שהוועדה
תחזור להתעסק, אנחנו נגיד לו, מה שהוא צריך עזרה, שיהיה לו, אנחנו נעזור.
גם אתם תדעו, כי יש פה עוד מנהלים. שנעזור לעסק.
אם יש עוד שאלות לעורי חשבון, עורי חשבון במקרה הזה תושב שלנו.
מורשת. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. שבת שלום.
יש לנו, אנחנו צריכים לאשר, זה היה לפני הדרוזים, ערעור על יזמי הטורבינות. הטורבינות, אנחנו הרי מנהלים מאבק נגד הטורבינות. כל הזמן אנחנו התרכזנו בניסיון לעשות שיתוף פעולה עם הדרוזים, כי הרי זה אדמות דרוזים אמור לקום. על אדמות פרטיות של דרוזים שחתמו הסכמים, גם ברמת הגולן אגב, זה אותו סיפור. והקהילה הדרוזית והעדה הדרוזית החליטה שזה בעצם לא טוב לכל העדה, למרות שזה טוב לחלק אנשים, והם חתמו על חוזים מחייבים. והם בעצם החליטו שזה לא יקרה. אז אנחנו עזרנו להם שזה לא יקרה עם התנגדות סביבתית, והם עזרו לנו שזה לא יקרה עם, בדרכים שלהם, נקרא לזה, גם הצטרפו לנו להתנגדות בפרה פורמלית, אבל האירוע הזה עכשיו קורה, זה גם עוזר. בגדול אנחנו ניצחנו. בהתחלה דחו את האלו של יד חרשים, היו קרובים לחרשים ולהרחלות, אחרי זה דחו את אלו שהם יותר רחוקים, באזור של לפידות, למעשה דחו את כל היוזמה בוועדה המחוזית. אז החברות שחתומים על הסכמים הלכו לערר, ואנחנו מבקשים פה אישור מהמליאה להופיע בערעור של יזמי הטורבינות, זאת אומרת ליפות כוח למי שייצג אותנו בדבר הזה ויציג אותנו שם. זה ביחד אגב, אנחנו עושים את זה עם היישובים ועם כל ההתארגנות שם, יש התארגנות יפה על העניין הזה, ובשיתוף פעולה גם עם הדרוזים, ואולי עכשיו הם התייאשו מהערעור הזה אחרי אתמול, אני לא יודע, אני מקווה. אבל בכל אופן אנחנו רוצים את האישור, אז על זה צריך, בניגוד לקרות הכספיים, שהוצגו ולא צריך להצביע עליהם, על זה צריך להצביע. אז מי בעד?
לא, אבל
יש את משמעות
כספי?
ודאי, ודאי. אני לא יודע מה המחיר.
זה כפי שאנחנו מצביעים. אני בדיוק אמרתי רק...
אנחנו נעדכן, זה לא מיליונים, זה לא מיליונים. זה עשרות אלפי שקלים, אבל אני אעדכן אתכם בהמשך.
זה גם חלופות, החברה הכלכלית, תזכור את שירותי הדרוזים, הם
הוכיחו יכולות. כן, זה כן.
כמה צמידים בכלל בסיפור? לא, לגמרי השקעה ראויה. יש את הדרוזים.
מישהו מתנגד? בשביל הפרוטוקול צריך.
אבל מה המשמעות?
אני לא יכול להגיד לכם, אין לי איזה הצעת מחיר ואני לא יודע כמה זה, אבל זה לא.
לא נראה מהפרופורציות הרגילות.
לא, זה
בסדר. עשרות אלפי שקלים.
גם אם זה היה מאות שקלים אנחנו היינו, אבל זה לא.
יש לנו... חברים, יש לנו, הנה, לימור פה, יש לנו תברים לאשר, בבקשה.
זה האקסטרה, זה לא נשאר שם. זה שעברתי, זה
אישור תברי, גזברית המועצה מקרינה עכשיו את התברי, תשימו לב, אנחנו נשאר את התברי, יש לנו עוד אישור פרוטוקול ודיווחים. מה? אמרתי, אני לא יכול להגיד בדיוק, זה לא יותר מכמה עשרות אלפי שקלים גג.
לא יודע, יש
יותר את השאלה. זה בנוסף למה שכבר אושר.
ודאי, 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 ודאי.
לא, היה פה דיון שלו.
בנוסף, יש ערר.
של מי החלט?
כן.
לא, יש פה אנשים שמחכים לחלט, הם לא יכולים בלי זה, דני.
אז בבקשה, חלט.
זה הייתה בדיחה, אבל בסדר. יש לנו את המורה ענבל כהן, שבטח חלקכם מכירים, למי שיש ילדים בתיכון, מבקשת לצאת מורה מסיבות אישיות לחל"ת מלא. היא רכזת פיתוח מקצועי ומורה לספרות אצל דודי פרידמן באסיף, וההמלצה של בית הספר היא לאשר.
שיהיה לה בהצלחה. ממש,
איחלנו למורה בהצלחה.
מי נגד?
ושחררנו
אותה לדרכה ביחד נוסח. דן.
טוב,
בבקשה.
בתברים יש רק... קודם כל זה... אריאל, אנחנו עד הרגע האחרון.
נצביע
ונשמור על...
הוא
העביר
אליי.
הוא העביר אליי.
זה לא
תפקידנו.
סבבה, תכתוב...
קודם כל יש לנו רק
ארבעה,
עבר זמן קצר מהמליאה הקודמת. יש לנו הרשאה מנגב גליל על השנה השלישית של הפעלת ההאב באחרונה, שמתוקצבת על ידי המשרד, ואנחנו מחויבים למאצ'ינג, זה חצי חצי. מה? ותכנון בית ספר גליל, אנחנו העמדנו מימון ביניים עד שנקבל אישור ממשרד החינוך, הם תקצבו את התכנון, אז מחזירים את ה-400,000 שקל חזרה לקרן, זהו, מעבר לזה, זה הרשאות מדינה.
מחזיר
את המיקרו.
טוב.
יופי,
אתם
רוצים שנצביע על זה?
כן.
שוב רוצה.
למה לא תדע על זה?
בעד?
בעד.
לא, לא, אתה לא נמד יד.
הוא צעיר, הכי צעיר פה.
מי נמנע? מי נגד?
מי נמנע?
מי נגד?
מירב, אני רוצה להגיד רגע משהו. זה מילה תגובה, רב המועצה. היה לנו אירוע בתובל שנפטר אדם שהוא לא היה יהודי, ובעצם המשפחה לא ידעה איך להתמודד עם אירוע הקבורה שלו, והמשפחה אסירה תודה, כי הרב התגייס ועזר להם בצורה יוצאת דופן, ופתח לראשונה, נפתח קבר בחלקת האזרחים, אני למדתי מושג חדש, וההתגייסות הייתה פנומנלית. אני רוצה להגיד לכם שזה בדיוק רמת השירות שאנחנו רוצים לראות, ושעתם הקשה של התושבים. המשפחה ביקשה ממני להעביר, זו הייתה עבורה תמיכה גדולה מאוד, ונחמה גדולה מאוד, שהקלו עליהם כל כך בהתמודדות.
הוא באמת אדם מאוד מיוחד.
הוא מאוד פתוח, הוא מאוד מכבד את כל אחד באשר הוא.
הוא מתנצל על זה שהוא רב.
כן, לפעמים. לא, זה הוא לא זה. ממש לא, דווקא בא ממשפחה מאוד...
כן, מירושלים.
משפחת
אליהו. תברים, השארנו?
כן.
יפה. אנחנו בדיבוקים.
לא שמתי לב. יכולים לאשר עוד.
כן, לא.
אני אגיד בדיווחים רק דבר אחד, כי כבר דיברתי בעצם על עיקר העניין פה. אנחנו מנסים בכל, אני מבקש להעביר דרככם מסר, אגב, לתושבים שלנו, שאנחנו מנסים דרך כל ממשלה וכל קונסטלציה לקדם את ענייננו כמיטב יכולתנו. אם היה לנו בעבר קונסטלציה שהעוצמה של נציגי החברה הערבית הייתה בעלייה, אז ניצלנו את זה. ואם הייתה לנו קונסטלציה של העוצמה של המרכז או של השמאל היו בעלייה, אז ניצלנו גם את זה. ועכשיו שהימין בקונסטלציה שהם מביגים, אנחנו מנסים לנצל את זה למרות שזה קשה. וזה תמיד קשה, אגב, גם ככה, גם קודם, זה תמיד קשה. אבל אנחנו, אתם רואים את זה, אתם עוקבים, אתם רואים את השומעים, אני מעביר את הרעיונות שלי. אגב, אני, בגלל הבחירות, כנראה אני אצמצם את ההפצה של היומנו של ראש המועצה, וזה יעבור בצורה אחרת, אני לא יודע איך בדיוק יעבור הדברים, אבל... תוקפים אותנו, תוקפים אותי, תוקפים אותנו, תוקפים את הווילות, תוקפים את הסוציו-אקונומי הגבוה, תוקפים את היהודים שגזלו את זה ועשקו את זה ושהם פריבילגיים ושהם זה וכל מיני כאלה, תוקפים אותנו. זה אגב סימן שאנחנו עושים משהו, זה שתוקפים אותנו, כי אי אפשר לעשות משהו בלי שמישהו יתקוף אותך היום, ונתקפנו גם מהצד השני מספיק, ואל תתרגשו ותעביר את המסר הזה, כי אנחנו בסופו של דבר אנחנו יצאנו מהסקאלה. מה שקרה פה שאנחנו יצאנו מהסקאלה, לא מאשרים לנו הרחבה, לא מאשרים לנו השתתפות בתשתיות בגדול, לא מאשרים לנו הנחות בקרקע למרות שהמדיניות היא כן לתת הנחות בקרקע, לא מאשרים לנו יזמות יישובית, יזמות גם פרטית, הרבה סוגי יזמות, לא מקדמים לנו פרויקטים תשתיתיים באופן רציני, עכשיו למרות שישבו עכשיו את קלישה.
לא רואים בנו ערך לאומי.
מה?
לא רואים בנו ערך לאומי.
לא, בואו נגיד, הרבה פעמים, אפילו שרואים במס שפתיים ערך לאומי, ושביבי אמר שהוא ישקיע בגליל לפני זה ולא יצא מזה כלום, זאת אומרת, כולם אומרים, בסוף כשצריך, כשמתחילים לתקוף אותנו ספציפית, אז אנחנו לא מאורגנים, אתה יודע את זה היטב, אנחנו לא... אין לנו מי שיגן אלינו, אנחנו צריכים לשחות בו נגד הזרם, ואנחנו מנסים לעשות את זה. מנסים לעשות את זה, לאסוף את מי שיכול לעזור לנו, שיעזור לנו ולהתקדם. אני מעריך שתוך שבוע יגיע הצעה להטבה משמעותית במדיניות הקרקעית והתכנונית, למקומות הרציניים. זה כרגע בגיבוש, אני לא יודע מה יישאר מזה בסוף, אבל אנחנו ראיתם את ההסכמים הקואליציוניים וראיתם מזה, לא תמיד אנחנו אוהבים את מי שבעדנו, מי שנגדנו, לא משנה, אבל זה אנחנו צריכים הנחה של עוד 400-500 אלף שקל למגרש בסוף, כדי שאנחנו נוכל להתקדם כמו שאנחנו רגילים, ואני מקווה שאנחנו נקבל לפחות חצי.
מה שמדהים עכשיו שמעבירים לי כאן ולרגעים אלה, בקבוצת הפייסבוק של ועדת טוב לב שנסגר, על זה שבקאוקב יש נתונים על קנייה של שטח ב-50,000 שקל, וראש המועצה שלנו עסוק בלכתוב יומן ולא בלדאוג לשטחים. מה שרציתי, אני לא יכולה להגיד, זאת הבעיה, שאם הם היו קוראים את היומן,
הם היו מבינים מה עושה בארבע וחצי שנים האחרונות. אבל כמובן שיש שם תגובות נגד, אבל זה רק המזכירה ככה שולחת לי ואומרת לי, זה פשוט מביש. גם לא קוראים, גם באים בתלונות, וגם לא יודעים, וגם לא מכירים את ההישג העצום שעשינו.
חכה עוד, לא לספור את ההישגים עוד.
אנחנו לא מדברים, אבל עוד מעט זה יבוא בבום, כי אנחנו רק השבוע נהיה פעמיים בכנסת, ואנחנו אוטוטו קרובים לשולחן ראש הממשלה כדי שדן יסתכל לו בארבע עיניים, בלבן של העיניים כדי לנסות להצליח.
גם נציגת המליאה הייתה בכנסת שבוע שעבר, היא מטרוליק ירח עליכם.
לא, אני, כמו שאמרנו, עלינו באיזושהי, השתדרגנו פה ברמת הדיון שאנחנו זוכים לו, אבל עוד אין תוצאות, עוד אין תוצאות.
שיהיה
בהצלחה.
טוב.
החזיקה את המועדון הכפרי, זה הייתה
מסוגלת, זה לא
מסוגלת, החזיקה את הפארק, חזקת החזקות של הפארק, שירותי שמירה, למה עשו גם וגם? שם זה משותף של גם התאשר וגם המשותף וגם התאחות חברה נתאבת.
אני לא פחד שם, לא נמצא. אני בסדר, אבל תפיני שלא נמצא, כי לא יודע שהיא קונה אליי. סיבן, אני אומר סיבן, שאני ככה. סיבן לא יודע, אמר לי ככה, אני חושב לי ככה. לא, בלי נימוק, בטח אני לא יכול לקרוא את זה. אבל בכל מקרה, הדרכים הייתה שזה יהיה במועצה, לא פעם במרכז הקריאה. אם רוצים לקיים את זה, במועצה.
זה איבן? לא ניצה לך. רק משום שחשבה
שלא
הייתה מתחילה בזה. אין לה, היא, אין לה, אמרה, שתי מונות.